חמישה.
שלום, מרחקים.
שלום, שלום. אנחנו שומרים על כל הכללים, שלום אסף.
ממש, ממש.
כן, זה מסירות נפש. מסירות נפש, להיות פה ליד ולדבר בזום.
המסירה הדיגיטלית שומעים יותר טוב.
מה, בזום שומעים יותר טוב מאשר דרך הניילון?
דרך המחיצה הדיגיטלית, כן, שומעים יותר טוב.
אתה רואה מה זה? זה הישיר
החדש. תודה על הדחייה.
בשמחה, אין בעיה. בעיקרון זה אמור להיות לכאורה רק היום, כי שבוע הבא אנחנו אומרים לחזור לשיעור בלייב. שלום ביני. מה שמסקרן אותי זה על כמה החבר'ה של חבורה החרדית שיזמו את השיעור הזה, השתתפו דרך הזום, או שזה פחות המדיום. ניתן לזה עוד כמה דקות לבדוק. מה לעשות?
שולם, שולם.
שולם.
הנה איך הבידוד.
על הפרצוף, על הפרצוף.
היי, געגועים.
כן. שבוע הבא, שבוע הבא נצטרך.
כן, מתי אתה יוצא? ביני? מתי אתה נחלק מהבידוד?
מה?
מתי אתה נחלץ מהבידוד?
בשבת.
בשבת, אוקיי.
שבת הקרובה, עוד שבוע.
ביני, אתה ממבודדי הרב אחיה?
אני ממבודדי הרב אחיה.
בדיוק. זה זכות. זה זכות להיות מבודד של הרב אחיה.
הקידוש בסוכה שלהם היה שווה את זה.
כן. היה שווה. הנה, יש לך מדד חדש לדברים בחיים. האם זה שווה בידוד או לא? כמה בידוד זה שווה? אפשר למדוד ככה כל מיני אירועים.
ילצו אותי מאוד יום במילואים.
גם משהו.
בכללי היום נראה לי השאלה, מי אתה נחשף בעיקר תלויה, מי חברים שלך? כאילו, זה לא... כבר לא עושים מדדים של מי מקפיד מי לא. בשביל חברים מבטרים, כאילו.
או שמפסיקים להיות חברים שלהם בגלל שהם לא מקפידים. שאלה איך אתה מארגן את הדברים. לארגן מחדש את המעגלים.
יש רשימה של אנשים שאתה מפר איתם את הכללים בידיעה שאתה מסתכן. מי שווה את זה?
אז זה כמו ההגדרה של המעגל המשפחתי. מי כלול באלה שאתה נכנס איתם לבידוד? אין מה לעשות, כולם נופלים ביחד. מי במעגל שלך? טוב, ניתן לי לעוד איזה דקה, ואז נתחיל. טוב, יאללה, בואו נתחיל. אני לא זוכר מי מכם היה איתנו באלול ומי לא, אתם להזכיר לי? עשינו שלושה מפגשים באלול, הייתם כולכם? חלקכם?
אני לא.
אתה לא?
אני כבר מפגש האחרון.
האחרון? אוקיי, סך הכל היו שלושה, שהיה אחד שהיה סוג של הקדמה וגישושים כלליים, ועוד אחד על שליירמאחר ואחד על דילטאי. ובגדול מה שאני רוצה לעשות מכאן והלאה זה להתחיל איזושהי סדרה של שיעורים שהיא תהיה על גדמר, עוד שנייה נגיד קצת מה זה אומר, אני לא יודע בדיוק עדיין, אין לי תמונה שלמה של כמה שיעורים זה יהיה ואיך בדיוק לחלק את זה, אני כבר את כל החודש האחרון ביליתי בלקרוא אותו ולקרוא עליו, והיה מאוד נחמד, אבל לא הצלחתי עדיין לסדר את זה כמו שצריך, אז כרגיל נתקדם תוך כדי תנועה, אני מניח שזה ייקח לפחות 3-4 שיעורים, תלוי כמובן כמה אתם תהיו אקטיביים ומאתגרים, בכלל, אני מרגיש שהשיעור הזה מלכתחילה היה לו קצת איזה אופי הרצאתי מדי, שהיה צריך לעבוד עליו, איך בדיוק עושים אותו יותר מפרה ומעניין, ובזום קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, לכן האתגר כלפיכם עוד יותר עולה, להיות אקטיביים למרות הפורמט המזמין רביצה בקורסה. בכל אופן, אני, יש לי את הניסיון, מה שאני רוצה להעביר, בעיקר מה שאני צריך את העזרה שלכם זה לנסות להוריד את הדברים, בעיקר כרגע שיש לנו, לגבי גדמר, יש לנו מין מיילך ארוך כזה, צריך לראות איך זה לא נהיה מין מבנה תיאורטי, אלא אנחנו כל פעם מצליחים להחזיר אותו חזרה אלינו, גם בשלבי הביניים שלו. באופן כללי, מה שאני מרגיש לגבי השיעורים האלה, אני מורח את הזמן בהקדמות, שצריך קצת אורך רוח, בשביל לתפוס איזה מהלך שהוא יותר ארוך. בתיאורים הקודמים נתנו שיעור אחד לכל דמות, נתנו איזה מין מעגל שלם כזה. רגע, מי שם מרעיש, אביה? אוקיי, צלע. צריך קצת אורך רוח, כי אני, אפשר לקלוט את גאמר בפעם אחת, ובדרך כלל זה מה שעושים, תחפשו באינטרנט, תמצאו הרבה כאילו סיכומים קצרים, אני זה עוד מעט אני אנסה אולי להסביר למה אני חושב להשיג את הדברים באופן יותר מדורג, אבל אני אומר סתם כהקדמה שצריך פה קצת אורך רוח כדי לעבור כל מיני שלבים, ונסות לראות את התמונה שנשלמת מתוכם. אוקיי, אבל בכל מקרה נתחיל איזה סוג של הקדמה. ככה, אז בגדול יש כל מיני מאמרים כאלה של סקירות כאלה של הרמנויטיקה, מבואים להרמנויטיקה, ובדרך כלל הם עושים באמת איזו חלוקה כזאת של שתי תקופות. אחת זה התקופה שלמדנו, שזה ההתחלה של ההרמנויטיקה המודרנית, יש כל מיני הגדרות, ובדרך כלל אם גדמר ואם הרבה שלו היידגר מתחילים תקופה חדשה, יש איזה מין קו שבר כזה, שהוא כל כך משמעותי שבדרך כלל חלק מההגדרה של ההרמנויטיקה זה להגיד מה עשו לפני ומה עשו עכשיו, זאת אומרת אתה לא יכול להגדיר בצורה פשוטה משהו שמשותף לשני השלבים האלה, בגלל שהשינוי הוא מאוד יסודי ברמה של על מה בכלל מדובר, מה הנושא של ההרמנויטיקה, מה עושים פה, על מה בכלל מדברים, יש איזה טוויסט מאוד יסודי כזה, עד שהרבה פעמים כל סקירה של ההרמנויטיקה היא קשורה קודם כל להבחנה בין השלב לפעמים קוראים לה מודרני לבין השלב, לא, לא משנה כרגע הכותרות, שתי התקופות האלה. לכן אני אומר א', גם למי שלא איתנו באלול, יש פה איזה סוג של התחלה מחודשת, למרות שם אנחנו בעיקר ננסה למקם אותה ביחס למה שעשינו קודם. בגדול, ככותרות אולי הכי נוחות לענייננו, אף על פי שהן לא נוחות כשלעצמם, אפשר להגיד שהתקופה הקודמת, זו שהתעסקנו בה באלול, היא תופסת את ההרמנויטיקה כאפיסטמולוגיה, כלומר, כעניין של הכרה. השאלה היא איך אני מבין את הדבר הזה שלפני, את הטקסט, את התקופה ההיסטורית, כל אחד לפי הניואנסים שלו, לעומת זאת הדיבור של היידגר ובעקבותיו של גדמר, הוא דיבור של אונתולוגיה, זאת אומרת, לא השאלה איך אני מבין, השאלה איך אני מתקיים, איזה צורת קיום יש לי, עוד שנה ננסה יותר להבהיר את הדברים. להבין את האופן שבו הבן אדם קיים בעולם, לראות את ההרמנויטיקה כחלק מזה, זה משהו אחר, זה משהו הרבה יותר רחב, ננסה היום ככה יותר להבין את העניין, לכן עם אלה אנחנו כבר לא מדברים רק על מדעי האדם, כמו אצל בילטאי שראינו שתופס את ההרמנויטיקה כהמתודולוגיה שתעזור לי לבנות את הבסיס המדעי לסוציולוגיה, פסיכולוגיה, היסטוריה וכל כל הדברים שמתעסקים באדם ולא באובייקטים טבעיים. אצל גדמר השאלה זה לא להבין הבנה מדעית, אלא איך להבין מה זה בן אדם בכלל, מה זה האופי של הקיום של בן אדם, מה מייחד אותו מדברים אחרים, כמה הוא נראה. אבל אולי קצת קודם טיפה רקע היסטורי, על מי אנחנו מדברים. אז לא נבזבז את הזמן על ויקיפדיות וכאלה, אבל גדמר, גדמר יש לו ספר, מה שאנחנו נלמד בשיעורים הבאים, זה את הספר אמת ומתודה. Truth and Method, ובגרמנית במקור כמובן, יצא ב... רשמתי לי את זה פה איזשהו, ב-1960. וגדמר, והוא כאילו מין הספר היסוד, שאומרים על הרמנויטיקה, זה אחד הספר שתמיד חוזרים אליו, ותמיד מצטטים אותו... וכולי, אבל גדמר הוא תלמיד של היידגר, והיידגר היה גם סיפור בפני עצמו, שלא נרחיב עליו פה הרבה ביוגרפיה, אבל גם מהפילוסופים הגדולים של המאה ה-20, אולי הכי גדול, גם כן מישהו שעושה איזה סוג של מהפך כזה בפילוסופיה, ומייצר משהו שאחרי זה כולם הם ממשיכים שלו או מתנגדים אליו, לא ניכנס לכל הסיפור שלו עם הנאצים, שהוא סיפור קשה בפני עצמו, ומעלה כל מיני שאלות, אבל בכל מקרה מה שאני אנסה לעשות זה להבין, היום, מה שאני אנסה לעשות זה להבין את משהו מהטוויסט היסודי שהיידגר עושה, כדי להבין אחר כך מה גדמר עושה. עכשיו, למה זה נראה לי חשוב? וזה אני אומר, למרות שאני לא מבין את היידגר בשלמותו, כלל וכלל אפילו ניסיתי להבין אותו בשלמותו, קראתי לא מעט ספרות משנית, אבל אף פעם לא הצלחתי לצלוח ממש. יש לו איזשהו קטע מסוים שאותו אני רוצה לנסות להעביר היום, כי אני חושב שמאוד חשוב כדי להבין את גדמר. אגב, גדמר לא היה נאצי כמו היידגר, הוא לא השתדלו להתחבר למפלגה, ורוב המלחמה בילה כזה בשוליים, אחרי זה די ניקו אותו מהאשמה לעניין, למרות שבסופו של דבר הוא כן היה שם. אבל הוא כן, אפשר לראות את זה שהוא טיפוס אחר, הרבה יותר הומניסט, כל מיני בחינות. ראיתי מישהו שהגדיר, שתיאר את גדמר יאיר, אני, הרקע שלך מאוד שעשע, אני חייב לומר. אבל בסדר. אשריך שאתה לומד דברים כאלה בגינה הציבורית או משהו שלא יהיה. בכל אופן. סליחה. גד אמר, מישהו כתב עליו שהוא פוסט-מודרניסט שמרני, בניגוד לדרידה וחבורתו שהם הפוסט-מודרניסטים הרדיקליים. וזה תפס את תשומת הלב שלי, כי זה נראה לי גם, א', ממקם אותו מאוד קרוב לרב שגר עם הדיבורים שלו על פוסט-מודרניזם רך ופוסט-מודרניזם קשה, אני חושב שיש פה איזה ניואנס דומה, שננסה לקחת משהו מההקשר הפוסט-מודרני, אבל להבין אותו אחרת, וזה לא רק בכותרת. אני חושב שככל שנבין יותר את גד אמר, ככה גם נראה עד כמה הוא באמת מאוד מתחבר לדברים האלה. מה אני מתכוון? יש אצל גד אמר, כמו שאנחנו נראה, הרבה ממה שאנחנו מזהים כפוסט-מודרניזם, כלומר, איזה סוג של הנחה של רלטיביזם, שהכל הוא תלוי הקשר, והאמת היא תלויה בהקשר היסטורי ובהקשר תרבותי, ושכל הפרשנות והאמנויטיקה צריכה להיות מובנת בתוך ההקשר הזה. מצד שני, אין אצלו את הקטע הפוסט-מודרני הזה שלוקח את ההנחות האלה לכלילות וביקורתיות ומשחקיות ודקונסטרוקציה ומשהו מאוד אנטי-סמכותי, אלא להפך, אצלו יש מאוד פאטוס של אמת. ואפילו מונחים שהוא עמל לזכות אותם, לטהר אותם, כמו מונחים כמו מסורת וכפיפות לטקסט וסמכות, יש אצלו סד שהוא מאוד לא פוסט-מודרני, בניואנסים שלו הוא מאוד שמרני. וזה משהו מעניין, שזה שם אותו במקום, זאת אומרת, הרבה פעמים, לכן גם חשבתי שכדאי לקרוא אותו מבפנים ולא מלמעלה, כי כשאתה קורא אותו מלמעלה, הרבה פעמים זה נראה כאילו הוא בעצם סוג של פוסט-מודרניסט, אבל איכשהו הוא מאמין שזה עדיין עובד, ושזה לא מפרק את הדברים לחלוטין. כדי להבין למה זה עובד, צריך אני חושב יותר לצלול ליסודות שלו, וזה נראה לי חשוב בגלל שאנחנו הרבה פעמים נמצאים בתוך הדיכוטומיה הזאת, בין איזו תפיסה מאוד אובייקטיבית כזאת, מדעית, שיש אמת של הטקסט וכו', לבין איזו תפיסה פוסט-מודרנית שהכל הולך ממילא אני עושה עם הטקסט מה שאני רוצה. ואני חושב שחלק מה שאני אומר אצל גדלר זה שהוא בדיוק לא נמצא בשתי הקצוות האלה. זאת אומרת, מצד אחד הוא מאוד מחובר אל מה הטקסט אומר לי, נניח, במובנים שבניסוח הזה שהרב שגר אוהב לצטט, מצד שני הוא לא תופס את זה כמשהו פתוח וסובייקטיבי, אלא כמשהו מאוד מאוד מעוגן, ולכן ננסה להבין את העצמי הזה שמבין את הטקסט כמשהו שהוא לא סובייקטיבי. ולכן אני כשקראתי את גד אמר פעם ראשונה, אז כשהייתי בתואר שני, כל הזמן היה את הרגשה שהוא ממש נכתב בשביל להסביר מה זה תורה שבעל פה. מאוד חבר לי, כאילו, גם בגלל שהמונח מסורת נמצא אצלו בצורה מאוד חזקה, כמו שנראה, גם בגלל שהוא באמת לא תופס היחס שלך לטקסט כמשהו שאתה עושה בו כרצונך, אלא כמשהו שאתה כפוף אליו. ואתה כפוף אליו כי אתה קשור לעבר שלך, וכי הטקסט יש לו סמכות כלפיך. דברים כאילו שאני מרגיש שהם מאוד נמצאים בתוך ההנחה של לימוד בית מדרשי, אבל לפעמים, כיוון שאנחנו הרבה פעמים נתונים, לא יודע מי זה אנחנו הזה, למי שנתון בהשפעות פוסט-מודרניות, מאוד קשה להבין, לקבל אותם, להבהיר אותם, לתת להם לגיטימציה, וזה הופך לסוג של משחק כזה. ואצל גד אמר שזה איזה כובד. עכשיו, כדי להבין את הכובד הזה, אני חושב, צריך להתחיל עם היידגר. כי זה בעצם מתחיל, אני חושב, ממיעוט הבנתי, מתחיל אצלו. המקום הזה של האמת, והמקום הזה של הכובד, למרות שבסוף מדובר פה על איזשהו פירוק, שבנקודת מבט אחרת יכול לראות כזה סובייקטיביזם מוחלט. אני מניח שאני מדבר קצת בקודים, מקווה שזה טיפה ייתן לכם איזשהו שאיפה או הצדקה למאמץ שידרש מאיתנו בשיעורים הקרובים כדי לראות את הדברים בהדרגה. אני מקווה שנצליח, טוב, אני לא מבטיח, כמו אני לא רק את, אני צריך להודות שלא רק את היידגר אני לא מבין, גם את גד אמר אני לא מצליח להבין לגמרי, כי גד אמר חלק מהקטע שלו שהוא, הוא מין הספר הזה של אמת ומתודה, הוא איזה 500 ומשהו עמודים, ואני לא קראתי את הכל, ויש בו מין משהו, כאילו ממקם את הפרויקט שלו בתוך ההקשר הכי רחב שיכול להיות, והוא לוקח את זה לכל מיני שאלות פילוסופיות, ולתיאוריה של האומנות, ולתיאוריה של ההיסטוריה ושל השפה, כאילו אף לכל כיוון אפשרי, וקשה לעקוב אחריו וצריך להתמקצע בהמון תחומים כדי להבין מה הוא רוצה. יש נדמה לי שראיתי שהוא כתב את הספר הזה, הספר הראשון שלו שכבר היה בגיל די מבוגר, זאת אומרת, הוא כאילו תחן המון שנים, ואז שפך את כל מה שהוא יודע באיזה בוכתה כזאת של 500 עמודים. אז יש שם המון, אז גם פה אני לא מתיימר לתת את התמונה המלאה. ננסה בכל זאת, אחרי לתפוס את הקטע שלו, קצת יותר מבפנים. אני חושב שבאמת אפשר להרוויח מזה הרבה, אני מאז שקראתי אותו אז, לפני כך וכך שנים, היה לי תחושה שצריך פעם לעבוד איתו בצורה יותר פרטנית, ולא רק עם המלמעלה שלו, כמו שעושים בדרך כלל, ונדבר אולי על האופן שבו תופסים אותו ומשתמשים במקומות אחרים, אז אני לוקח את זה כהזדמנות, ואני מקווה שאתם תרופו איתי בזה במידה שברזולוציה שאני מתכוון לעשות את זה. עד כאן הקדמות, שאלות, הערות לפני שצוללים? לא. אוקיי. אז תחזיקו מה תחזיקו, שאנחנו צוללים. אני אמרתי גם שמתישהו בעבר שמציק לי פה שאין טקסטים לעבוד איתם, וזה מועקה שמלווה אותי בשיעור הזה, והיא מייצרת את ההרצאתיות של העניין, כדי טיפה לטבל את הדברים, אז היום תרגמתי לנו איזה 3 פסקאות מהיידגר, בעמל רב, כדי שתחושו עד כמה הוא בלתי קריא במקור, אפילו דרך התרגום העילג שלי, אז משהו בכל זאת יהיה לנו לטוב, נגיע לזה עוד מעט בהמשך. טוב, אז הנקודה שאני רוצה להיכנס דרכה להיידגר, זה אחד, אני חושב, אחד התמות המרכביות שלו, זה להתגבר על הפער שבין סובייקט לאובייקט. זאת אומרת, לא לחשוב, השאלה הבסיסית שהרבה פילוסופים מסתובבות סביבו, של האדם הוא סובייקט, איך הוא מבין את העולם, איך מגשרים בין הפער, על הפער בין פנים לחוץ, איזה צורת חשיבה יכולה להוביל אותנו לאמת, וכו'. זה שוב שאלות האפיסטמולוגיות, שאלות של הכרה. נגיד בהקשר של הרמנויטיקה, איך אני מגיע אל התודעה של המחבר, נניח אצל שליירמאך, איך אני מבין מה הוא באמת התכוון. זה שוב חשיבה אפיסטמולוגית, למה זה טאדיגר רוצה לצאת מהראש הזה, לעסוק בדברים עצמם, והאופן שבו הוא עושה זה שהוא מניח שהאדם, מה זה מניח? הוא טוען שזה לא נכון לחשוב על האדם כסובייקט שמתבונן על אובייקטים, כי האדם הוא תמיד כבר בתוך העולם, יש לו הרבה ביטויים ציורים לזה, האדם הוא מושלח לעולם ויש לו את כל הקטע הזה שאפשר בגרמנית לחבר מילים ביחד, מה שתראו עוד מעט בתרגומים, בשיטה של המקפים, ושאלים את זה בתרגומים של היידגר, יש כבר מילים שם חרות המקפים, כי בגרמנית אתה יכול לחבר מילים ביחד, להצמיד אותם, ואז יוצר חמין ביטוי כזה, ויכול לדבר על היות בתוך העולם, כאיזה סוג של ביטוי אחד, כן, זה צורת קיום מסוימת. בכל מקרה, לענייננו, הוא אומר, אתה לא צריך לחשוב על בן אדם כמשהו שקיים כשלעצמו, ואז הוא מתבונן החוצה ויודע כל מיני דברים, אלא האדם הוא תמיד כבר משולב בתוך העולם של סביבו בכל מיני דרכים, הוא לא סובייקט במובן הזה, שמתבונן באובייקטים, כמו אצל דקארט, יש איזה קוגיטו כזה פנימי שמסתכל על העולם, אלא הוא תמיד כבר חלק אל העולם, תמיד כבר בקשר איתו, מחובר אליו במיניון זיקות, והמקום שאליו זה הולך לכל מיני כיוונים, בהקשר של מה שאנחנו רוצים למשוך אליו, זה הולך לתחושה הבסיסית הזאת שאנחנו לא חיים בעולם של עצמים אטומים. אנחנו מסתובבים בעולם והעולם הוא מוכר לנו, העולם הוא מואר, הדברים פונים אלינו, יש הרבה ניתוחים יפים שזה גם אצל לוינס, שלדברים כאילו מציגים לנו את הפנים שלהם, הם לא נראים סתומים בחוויה הפשוטה, יש סיטואציות אחרות, אבל בחוויה הפשוטה בן אדם מסתובב בעולם והעולם הוא מובן. הדברים הם לא עומדים כשלעצמם, אלא הם מחוברים לרשתות, להקשרים, אני רואה דבר, אני מבין אותו, אני יודע לאן הוא מתחבר, לאיזה שימוש הוא מתאים, עוד נדבר על זה קצת יותר בפנים, יש איזה רשתות כאלה שהמשמעות שהדברים מתמקמים בתוכם, והנקודה בזה גם זה שהעולם הוא לא זר לנו, במובן שהוא בשבילנו, הוא לא איזה מין משהו סתום, תחשבו כי דמיינו את אולי את הסיטואציות של מפגש עם עול תרבות חייזרית, בכל מיני סרדי מדע בדיוני, שהדברים כאילו אין לך מושג מים. בסוף הם תמיד נגררים לאיזושהי האנשה, ולכן זה החלק הלא משכנע בדברים האלה, שבו הדברים נראים קצת כמו שלנו, אבל אחרת, אבל כשמישהו הולך עם זה עד הסוף, אז באמת יוכל לתת לך את החושה, עד כמה כשאתה נמצא במקום זר, אז באמת הדברים נהיים אובייקטים, אבל העולם שלנו הוא לא כזה. את הדברים הם מוכרים, הם נגישים, הם פונים אלינו, הם שימושיים לנו, הם מובנים מתוך ההקשר שלנו. נראה בהמשך את הטענה של היידגר שהמשמעות היא לא בדברים עצמם, אלא תמיד בזיקה שלהם אצלנו. תמיד איזשהו, האופן שבו אנחנו פוגשים את הדברים, זה כמשמעותיים בשבילנו. נפתח את זה עוד מעט בהמשך. עכשיו, מתוך זה, הוא עושה עם זה כל מיני דברים. באיזשהו שלב, הוא מגיע למושג שהוא קורא לו הבנה. שוב, אנחנו לא בגרמנית, אבל יש לו דיבור על הבנה ופרשנות. זה איפשהו, נדמה לי, זה הולך, אנחנו מדברים על הספר הראשון של היידגר, ישות וזמן, הוויה וזמן, איך שלא תקראו לו, שהוא מחולק לפסקאות, נדמה לי פסקה 32, למי שרוצה לשבור את הראש. ואז היידגר אומר שהבנה, זה בהמשך למה שאמרנו, יש לו מין מושג חדש של הבנה. שהבנה זה לא איזה פעולה קוגניטיבית מודעת שאני עושה ברגע מסוים, כן, אני עכשיו מנסה להבין משהו, אז אני מכווין את עצמי אליו ומנסה להבין אותו, אלא הבנה זה האופן שבו אנחנו קיימים בעולם, כן, זה הגדרה של האופן, שאתה חושב על בן אדם, חלק מהגדרה של בן אדם זה שהוא מבין, זה כל הזמן אתה כאילו שוחה בתוך הבנה, באופן שהוא גם לא מודע לך, הוא לא מפורש לך. ההבנה הבסיסית זה הבנה שהיא קדם מודעת, היא מונחת באיך שאתה קיים בעולם, זה לא איזה משהו שאתה עושה אותו או משהו שאתה חושב עליו, אבל זה האופן שבו אתה קיים בעולם. זה יכול לדבר קצת, אבל שוב, בלי להתרחב יותר מדי, כל הסיפור הזה של רדיגר אומר, אם לקחת משהו ולהגיד, זה חלק מהקיום של הדבר, זה לא איזה רובד נוסף, כן? אל תחשוב על הבן אדם כמו שאתה חושב על חפץ, שהוא קודם כל קיים, ואז עושים איתו כל מיני דברים, אלא האדם הוא תמיד קיים באופן מסוים, אז חלק מהאופן שבו הבן אדם קיים, זה שהוא קיים למשל בתוך הזמן, זה שהוא קיים מתוך מודעות עצמית, וזה שהוא קיים מתוך הבנה מסוים. אוקיי, זה כבר שם את ההבנה באיזה מקום אחר. ממילא זה קשור גם לזה, שאני לא מבין את הדברים כשלעצמם, אני מבין אותם כחלק מהקיום שלי, אני מבין אותם דרך הזיקה שלי איתם. פה יש לו מושג שהוא משתמש בהרבה, שזה השלכה, השלך, שוב, כל מיני תרגומים. זאת אומרת שהבן אדם הוא לא קיים כסגור, כמשהו שהוא בפני עצמו, אלא תמיד משליך את עצמו קדימה, גם בזה שהוא חושב על העתיד שלו, גם בזה שהוא תופס את עצמו דרך האפשרויות שלו, זאת אומרת, האפשרויות של מה אני יכול להיות, מה אני יכול לעשות, מהרמה הכי בנלית שאני יכול להרים את הספר הזה שיש פה, עד הרמה שאני יכול ללכת ללמוד עריכת דין, אולי, זה תמיד חלק ממני. זה, האופן שבו אני קיים בעולם זה דרך האפשרויות שלי, בין אם אני מממש אותם, בין אם אני לא מממש אותם, כי זה שיש לי פוטנציאל לא ממש, זה ודאי חלק ממני. זה לא רק איזושהי עובדה תיאורטית שהייתי יכול לעשות ולא עשיתי. חלק מהקיום של בן אדם זה האפשרויות שלו. ואיך שהיידגר חושב על זה, אני תמיד משליך את האפשרויות שלי על העולם. שוב, גם ברמה הבנלית, כשאני רואה ספר, אני חושב עליו כאפשרות שלי לשתות ממנו. זה חלק מהקיום שלי. פה אולי נקרא איזשהו ציטוט ראשון שהבאתי לכם. איפה זה? הנה, משתף איתכם את המסך. ממש כאילו כמה שורות. איך הוא תופס את ההשלכה הזאת בפסקה הראשונה שהבאתי פה? השלכה אינה קשורה להתנהגות בהתאם לתוכנית שנשקלה מראש. שלפיה, אולי רגע, הקדמה. היידגר לא מדבר על בן אדם, אלא מדבר על דזיין בגרמנית, שזה נניח קיים שם. והקטע בהתעקשות הזאת, זה כשאתה חושב על בן אדם, אתה חושב על איזושהי מהות נתונה. כן, מה זה בן אדם? נגדיר אותו, איך שבן נגדיר אותו? יש לו את התכונות שלו, יש לו את המהות שלו וכו'. הוא רוצה לדבר על אדם כאופן של קיום. לא כמשהו, לא כמשהו שיש לו תכונות, אלא כאופן מסוים של קיום בעולם. לכן הוא אומר, הבן אדם זה הדבר הזה שקיים שם, הוא תמיד קיים באיזשהו שם, נראה עוד מעט עוד כמה השלכות של העניין הזה. לכן הוא אומר, השלכה אינה קשורה להתנהגות בהתאם לתוכנית שנשקרה מראש, שלפי הקיים שם מארגן את הקיום שלו. להפך, הקיים שם תמיד כבר השליך את עצמו. כל זמן שהוא קיים, הוא משליך. כל עוד הוא קיים, הקיים שם תמיד כבר הבין את עצמו, ותמיד יבין את עצמו במקום של אפשרויות. אני משמח להרגיש את כמה הדבר הזה, הוא עדיין סיני. כדי שתחוו את המקור, היידגר זה מין ספר כזה, שאתה קורא אותו, ויש לו קטעים שפתאום אתה אומר, וואלה, והנה, הוא מדבר, וזה לא כך קשה, ואז פתאום יש קטעים שאתה מבין, בכלל, כאילו הוא מין ממציא שפה כזאת כל הזמן תוך כדי, וזה ברמה שהספר הזה, בגלל שהוא חשוב, בגלל שהוא סתום, יש עליו פירושים של פסקה-פסקה. אז פה אני יכול לומר, את הקטע הזה אני הבנתי מתוך הפרשנות, אולי דווקא מתוך המקור, קטעים מסוימים, כן? אז זה ממש יכול לקרוא, כמו שיש מי שמכיר את הספר של יזר מלכיאל על חקירות פילוסופיות של ויטגנשטיין, אז כששם על כל פסקה יש לך איזה שלושה עמודים בדרך כלל, הוא אף יותר מזה וחשובות, ופשוט, ואז פתאום מישהו אומר, או, עכשיו זה מובן, למה זה היה כל כך סתום במקור? בכל מקרה, מה הוא אומר כאן, אם ננסה בכל זאת טיפה להבין אותו לפי הטקסט הזה, הנקודה זה שוב שההשלכה היא לא תכנון מודע, כן? כל הזמן יש לנו פה איזו נסיגה מהמחשבה המודעת, אלא זה רובד קודם, להגיד זה פשוט מי שאתה, אתה תמיד כבר השלחת את עצמך אל האפשרויות, אתה תמיד כל הזמן נתון באיזשהו חריגה מעצמך, בחשיבה על האפשרויות שלך כחלק ממך, זאת אומרת, זה לא שיש לי איזשהו רובד שאני שוקט בתוך עצמי, ואני מי שאני, אנוכי מי שאנוכי, באיזה מוד בודהיסטי כזה, אלא מבחינת היידגר אתה תמיד, חלק ממך זה האפשרויות שאתה משליך את עצמך עליהן, והביטוי הזה להשליך, אני חושב, בדיוק תוקר את הנקודה, שזה לא איזשהו משהו שהוא חורג ממך, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא מונח לפניך, אלא זה אתה, אתה שמושלך קדימה. לכן הוא אומר שם בהמשך, שאתה לא חושב על האפשרויות האלה שנמצאות פה, זה לא אפשרויות תיאורטיות, כאילו יש לך איזה כמה אופציות שמונחות לפניך, אלא זה תמיד האפשרויות שלך, הן תמיד כבר חלק ממך, אתה חושב עליהן כאפשרות שלך, אתה לא שוקל אותן כי אולי אני אעשה א' או אני אעשה ב', אלא אתה האפשרות לעשות א' והאפשרות לעשות ב', כמו שאתה גם חוסר האפשרות לעשות ג', זה גם חלק ממי שאתה. אולי אני אעצור רגע ותגידו עם דברים שעולים, שאלות, תהיות לגבי כל הדיבור הזה. אני יכול להניח שזה יכול להישמע די שרירותי כרגע, אני מקווה שככל שנתקדם, יותר יהיה מובן למה הוא אומר את זה ככה, אבל אתם מוזמנים לזרוק פה משהו באמצע.
כן.
כן.
כרגע הוא הסביר את האתגר או שהוא או שהוא חלק עליו?
איזה הוא?
לא צריך להבין.
כאילו, אנחנו עוד לא בגד אמר.
אמרנו ש... כן, אני אומר, אבל כרגע... אוקיי, עוד לא נכנסנו.
לא, הציטוט הזה הוא מהאדיגר עצמו. אנחנו נהיה עכשיו עם האדיגר, אני חושב, כמעט כל השיעור. נראה כמה נספיק. אם נספיק, ניכנס גם קצת אל מה גד אמר עושה איתו. אבל כרגע אנחנו, זה ציטוט מהוויה וזמן ישירות. אוקיי, סדר?
זה...
כן.
הסגר קצת קטע בסרט אינספשן, התחלה, של כריסטופר נולן, שדועים איך מזהים שאתה עכשיו בחלום. לא משנה, יש שם איזה עניינים. והתשובה היא כאילו, כשאתה לא מצליח להיזכר איפה היית לפני כן, איך הגעת למקום שבו אתה נמצא עכשיו, או לסיטואציה.
כן.
ויש משהו בחוויה הזאת שאני מצליח, נראה לי, להבין או להקביל, כאילו גם לחוויה שלנו בעולם. תמיד אני מסתכל על הדבר, הוא כבר... החוויה של, אמרת אולי בשם לוינס, לא הצלחתי להבין אם זה לוינס או, הוא גדם הווידגר, שדברים כבר מסתכלים אליך, כבר מובנים, כאילו אנחנו מתחילים להבין את העולם, רק שהוא כבר מובן לנו, כאילו.
נגמר, זה ממש הכיוון שאנחנו נלך אליו בהמשך.
אף פעם אין תחילה של הבנה, אז אף פעם לא יש מאין, זה תמיד.
אפשר להגיד בהקבלה הדוגמה הזאת של החלום, שיש לך תמיד איזשהו רובד, נניח כמו תקופת הילדות, שאתה לא זוכר אותו. ויש את הדברים, זה גם קשור אולי למושג של המסורת שגד אמר ייקח אותנו אליו, שאתה תמיד כבר קיבלת משהו לפני שבחנת אותו, זה לא כאילו, אתה לא מתחיל כמו דקארט מלמחוק את כל ההשפעות ולבנות את הדברים בפנים החוצה, אתה תמיד כבר בתוך איזשהו הקשר, וההקשר הזה כבר דחף לך לראש כל מיני דברים, כמו למשל שפה, ואתה שם, משם אתה צומח, לכן אתה תמיד כבר מושלח בהקשר הזה, גם מושלח בהקשר חברתי מסוים, מושלח במעמד, מושלח בסביבה שנותנת לך אופציות כאלה ולא אופציות אחרות, זה תמיד כאילו המקום שמנו אתה מתחיל. והסיפור הזה שאתה מבין משהו כי כבר הבנת אותו קודם, זה בדיוק הנקודה שאנחנו נגיע אליה עוד מעט, ודרך זה גם נדבר קצת על המעגל ההרמנויטי, אם להקדים את המאוחר. כן, עוד דברים לפני שנמשיך. אוקיי, אז בואו נתגלגל. אז כשאני מדבר ככה על ההבנה, ההנחה של הדד ושלהבין משהו בעולם, זה להבין את הדברים דרך ההשלכה של האפשרויות שלנו עליהם. זאת אומרת, אני רואה משהו, אני לא רואה אותו כשלעצמו. אין שום אובייקט כשלעצמו, אלא יש את האובייקט כמו שהוא בשבילי. אוקיי? ואז מה שמעניין את איידגר בדבר הזה, זה שהדברים, כשאני מבין משהו בתור משהו שהשלחתי עליו אפשרות שלי, בעצם כל דבר שאני מבין, אני מבין בחזרה את עצמי. זה איזשהו מעגליות שאנחנו עוד שנייה נדבר עליו קצת יותר בהמשך. אני תמיד מבין משהו דרך הזיקה שלו אליי, הזיקה שלו לקיום שלי, ואז הדברים בעצמם, במקום להתאפס כאיזה אובייקט שסגור בתוך עצמו, הם מקבלים את האופקים האלה. כן, אם נחזור שוב לדוגמת ספר לקפה שמונח פה לפניי, הוא לא אובייקט סגור, אלא הוא פוטנציאל, כן? יש בו את הפוטנציאל שאני יכול להשתמש בו לשתות קפה, יש לו איזה אופק. וזה לא משהו כשלעצמו, אלא מה שאפשר לעשות איתו. אם תראו את הציטוט השני, זה בעצם מה שהזכרתי קצת קודם, פה הוא אומר שהמשמעות, שוב, יש פה כל מיני קודים של היידגר שלא נפתח אותם, אני גם לא חושב שאני יכול גם להסביר אותם, אבל בו מה שאומר, משמעות היא אקזיסטנציאל, כן, עכשיו אפשר להגיד שזה צורת קיום של הקיים כאן, לא תכונה של אשר דבקה בישים, נמצאת מאחוריהם, או צפה, כן, תחום ביניים, לקיים כאן יש משמעות רק במידה שהחשיפה של היות בתוך העולם עשויה להתמלא בישים, זאת אומרת, שהתגלו בחשיפה הזו. לכן, זו הדגשה במקור, יש אצל הרבה הדגשות כאלה, רק הקיים כאן יכול להיות בעל משמעות או חסר משמעות. זאת אומרת, לענייננו שהספל שלעצמו הוא חסר משמעות. משמעות יכולה להיות רק שהוא ביחס אליי, כן? אני נחשף אליו והוא מתמלא במשמעות דרך הזיקה שלי אליו. זה לא נמתכן, המשמעות היא תמיד משהו שנמצא במפגש שלי עם הדברים. אז יש פה אבל שני כתבים שאני חושב שהיידי גם מנסה להתמקם עליהם, שמצד אחד המשמעות היא לא בדברים עצמם, מצד שני היא לא משהו שאני משליך עליהם. אלא זה האופן שבו הם נחשפים אליי, כן, אני היות בתוך העולם, אני קיים בתוך העולם הזה שיש בו ספלים, והספלים מבחינתי הם, הוא ספר רב גילה שהוא נותן לי את הפונקציה הזאת של להרים אותו ולשתות ממנו, וכן שולחנות, וכן מילים, ופה השאלה מעניינת, האם גם אנשים, זה כמובן כל הדיבור של לוינס מול הידגר, האם יחס לבני אדם, איפה הוא עומד, מול יחס לחפצים ושימוש, אוקיי, אבל זה אנחנו ממש לא ניכנס כרגע, אולי בהמשך. לא בהמשך עכשיו, אולי אחרי גדמר, אם נדבר קצת על לוינס. בכל מקרה, הטענה שהמשמעות, מה שעולה פה זה גם שהדברים, המשמעות שלהם היא לא הקיום החומרי שלהם, כן? זה לא הספל כאיזה אובייקט עם צורה מסוימת, אלא היחסים שיש להם בני אדם, הפוטנציאל שאני מזהה בדבר הזה כשאני תופס אותו. ושוב, הדוגמאות של הידגר מאוד פיזיות, להבין את הפטיש זה להבין איך להשתמש בו. זה לא להתבונן עליו כאיזה חפץ ולחשוב על הצורה שלו, אלא לדעת מה הוא בשבילי, מה עושים איתו. זו הדוגמה הקלאסית שהוא מביא, וזה קשור גם לזה שכשהוא, ממחיש את זה שכשהוא חושב על הבנה, הוא לא חושב על משהו תיאורטי, אלא הוא חושב על משהו לגמרי מיידי, גופני, שמשותף לי ולדבר שאיתו אני נוגע, ומבחינתו לחשוב על הדבר כשלעצמו, זה תמיד איזה סוג של הפשטה שהיא מנותקת, היא איזה צד אחורה, היא לא ההבנה הראשונית, כן? זה לא שהדברים יש להם את הישות האובייקטיבית שלהם כשלעצמם, ואז הלבשתי עליהם כל מיני דברים, אלא הפוך. קודם כל הדבר הזה הוא בשבילי, זה הרובד המסביבי של הבנה מבחינת הידגר. אחרי זה לפעמים, בכל מיני הקשרים, אני יכול לעשות איזושהי הזרה ולהתחיל להסתכל עליו, למשל כאובייקט אסתטי ולחשוב עליו כיצירת אומנות. יש כל מיני דרכים שבהם אנחנו כאילו מנתקים את הדבר מההקשר שלו, זה המקור של הביטוי הזרה בתיאוריה של האמנות, ומסתכלים עליו באופן אחר. אבל בתוך היום-יום הדברים, כאילו יש להם את המשמעות המובלעת שלהם, שהיא תמיד משמעות שהיא בשבילנו. הנקודה המעניינת פה, והיא קשורה למה שגדמר עושה, מה שיוצא מכל זה, זה שכל פעם שאני מבין את העולם, אני מבין בסוף את עצמי. יש פה מעגליות שאנחנו נדבר עליה יותר בפירוט בהמשך, אני מבין את העולם כי יש, כבר השלחתי את עצמי עליו, ולכן כשאני מבין את העולם, אני בעצם מבין את האופן הקיום שלי. שוב, ברמה הפשוטה, אם יש לי ספלי קפה בעולם, זה לא אובייקט, זה חלק מהקיום שלי שיש לי קפה. זה מציב איזו אפשרות שהיא קיימת ויש לה איזו משמעות מבחינת המקום שלי. ברמה יותר עמוקה, אני יכול לדבר על בית, יש ללוינס שוב הרבה דיבורים יפים על הביתיות. מה זה הביתיות? כן, שוב על בית, הרי הבית הוא לא אובייקט. בית הוא אופן מסוים של קיום של האדם בעולם, דרך האובייקט הזה, שקרוי בית, כשאני מנסה להבין מה זה בית, אני תמיד מבין מה זה בית בזיקה לבן אדם שחי בו. וזה אחד מאופני הקיום של בן אדם שיש לו בית, ואחד מאופני הקיום של בן אדם שיש לו ספרים, שיש לו טקסטים. זאת אומרת, אני תמיד חוקר את העולם כדי להבין את האופן שבו אני מתקיים. זה בסוף האופן שבו הדברים, אנחנו לא חוקרים את העולם כדי להבין אובייקטים מנותקים, אלא כדי להבין מה הם בשבילנו, ודרך זה להבין את עצמנו. זה שלב א'. שלב ב', זה מה שהידגר קורא פרשנות. ופה זה ישר נכנס לתחום שלנו, שוב, זה עניין של תרגומים, מדבר על interpretation, לא משנה. לענייננו, עד עכשיו דיברנו על הבנה שהיא משהו ראשוני, לא תיאורטי, לא מודע, לא מנוסח, לא מילולי גם, או שיש אצלו כל מיני תפיסות לגבי איך שפה נכנסת. מתי אני מתחיל לפרש? מבחינת הידגר אני מתחיל לפרש כשמשהו לא עובד כמו שצריך. ואז אני עושה איזושהי רפלקסיה עליו. זאת אומרת, אני יכול להשתמש בכיסא כל החיים בלי לחשוב מה זה בעצם כיסא. מה הופך את הכיסא לכיסא. ברגע שאני אתקל במשהו שאו לא ברור לי האם הוא כיסא או לא כיסא, הוא איזה מקרה גבול ביניים, או שהוא פשוט לא מתפקד טוב, ואז אני שואל את עצמי, האם עדיין אפשר להשתמש בו ככיסא, אז אני עושה איזושהי רפלקסיה על ההבנה הראשונית שלי של הדבר הזה. ופה הידי כאלה שלו טענה מעניינת, שוב, אפשר להתבקר, אפשר להציב אלטרנטיבות, שוב, ולוינס נגיד עושה את זה, הוא אומר, כשאני עושה רפלקסיה על משהו, המבנה של הפרשנות זה להבין אותו בתור משהו. כן, בניסוח הטאוטולוגי זה יהיה להבין את הכיסא בתור כיסא. זאת אומרת, לחשוב עליו בתור משהו, כלומר, להבין מה הפונקציות שהוא אמור למלא, מה התכלית שלו, מה הוא אמור לעשות. אני זוכר שאחד הפעמים שדיברנו על זה, זה כשלמדנו פה שבת ומוקצה. אתה קורא את הסוגיות של מוקצה, אתה מבין שכל מה ההלכה בוחנת את הדברים ביחס ל... או מגדירה אובייקטים לפי השימוש שלהם, כן? האם זה חפץ שמלאכתו לאיסור, האם זה, כן, תמיד המיקום שלו ביחס לבית, ביחס לחוץ, זה תמיד להבין משהו בתור משהו. וזה יהיה כאילו המבנה שמפרש לי, כשאני נתקל באיזשהו כיסא רעוע, אני שואל את עצמי, רגע, האם הדבר הזה הוא כיסא? כי כיסא אמור להיות א' ב' ג', אבל אני לא חושב על זה כשאני משתמש בכיסא, ועדיין כשיש לי את השימוש בדברים, אני יודע אותם בדרך שמבחינת הידגר יותר ראשונית. עכשיו, למה זה מעניין כל הסיפור הזה? בגלל שמה שהידגר אומר זה שתמיד שאתה יודע משהו באופן מודע, אני חוזר למה שאסף אמר קודם, אתה יודע אותו, אתה בעצם רק מחלט משהו שכבר ידעת קודם באופן מיידי. כן, אתה חי הידיעה הבסיסית זה לדעת את העולם כחלק ממך. והידיעה המודעת, הרפלקסיה, או משהו קורה פרשנות, שהיא בדרך למה שאנחנו נקרא הכרה תיאורטית, היא תמיד רק מחלצת משהו שהיה מובלע בתוך ההבנה הראשונית. כל מה שהיא עושה זה לחשוף את הגנוז, לחלץ באופן מודע את מה שכבר ידעת, ולכן הפרשנות חושפת את המשמעות שהייתה שם כבר קודם. פה זה מגיע לענייננו, כי המקום שאליו זה הולך, ומה שבעצם הסוף אמר, שאנחנו תמיד מבינים דברים מתוך צורת הקיום שלנו. אנחנו תמיד, יש לנו איזשהו הקשר שאנחנו נמצאים בו, וכשאני אשאל את עצמי מה המשמעות של בית בשבילי, אני בעצם תמיד מחלץ את הדברים מתוך עצמי באיזשהו מקום, מתוך ההבנה הראשונית שלי של הדברים. פה זה בעצם לוקח אותנו ישר לשאלות ההרמנויטיות של איך נראה את הביטוי של המעגל ההרמנויטי, איך שהוא מתחבר לכאן, איך בכלל אתה יודע משהו, איך אתה יכול לגלות דברים חדשים, שאלה שעוד שנייה תעלה מן הדברים, ושזה, לכן הבאתי פה ציטוט שהוא קצת יותר ארוך, והוא יקפיץ אותנו פנימה לתוך כל הדיון של איך הדברים מתחברים לענייננו. שוב, יש לנו פה טקסט צפוף ועמוס, אבל נצלול וננסה לפרק. אומר לנו ככה, כחשיפה של השם, כן, אמרנו שההבנה היא חושפת את מה שנמצא עוד שנייה. הכספיפה של השם, הבנה תמיד משתיירת למכלול של ההיות בתוך העולם. בכל הבנה של העולם, הקיום מובן איתה, סליחה, ולהפך. כל פרשנות שתורמת לידיעה, חייבת הייתה כבר להבין את מה שהיא מפרשת. כלומר, זה בעצם בניסוח סכמטי קצת מה שדיברנו עכשיו. כשאני מבין את העולם, את השם, את מה שלפניי, אני תמיד מבין את עצמי, כי אני קיים שם, זה מי שאני, אני חלק מהעולם הזה, אני מבין אותו דרך האופן שבו אני מחובר אליו, לכן כל הבנה משתייכת למכלול הזה של אני חי בתוך צורת חיים מסוימת, העולם מופיע אליי דרך הפריזמה הזאת, לכן כל הבנה היא תמיד הבנה של מה שאני כבר יודע, כן? כל פרשנות שתורמת לידיעה, כשאני מנסח לי את הדברים, כשאני חוקר איזשהו תחום, תחשבו על זה מהרמה הכי גבוהה, כן? הוא רוצה לדבר פה על ידיעה בכלל. הוא רוצה איתון שכל ידיעה היא תמיד כבר מבינה את מה שהיא מפרשת. גם אם אתה עכשיו חוקר חורים שחורים לצורך העניין, ממילא תמיד השאלה, המקום שבו זה נשמע מוזר, זה בהקשרים של מדעי הטבע, נכון? אז זו שאלה מורכבת, אבל אני יכול להגיד, כשאתה מנסה להבין משהו, כשאתה לומד גמרא לצורך העניין, חייב שיש לך איזושהי הבנה ראשונית לגבי הדבר הזה שאתה מבין. וזו טענה לכאורה מוזרה, ובוודאי, כמו שנראה אצל גדמר בהמשך, מאוד מנוגדת לחשיבה על ידיעה אובייקטיבית, כן, לצורך להבין את הדבר כשלעצמו ולחרוג מההקשר שלי ולהבין את הדברים בהקשרה המקורי, נגיע בהמשך לאיפה כל זה עומד במקום מה שראינו אצל דילטאי וכו'. אבל יש פה מעגליות, וזה אחד הדברים שהיה גם מנסח פה דרך הסיפור הזה. מה זה המעגליות הזאת ואיך היא עובדת, כן, אבל אם נדבר על זה במושגים שדיברנו עד עכשיו, ההנחה פה היא שוב שאתה תמיד, אתה אף פעם לא רואה את העולם כשלעצמו, אתה תמיד מבין את העולם דרך זה שכבר השלחת את עצמך עליו. ולכן כל הבנה מודעת היא תמיד חשיפה של איזשהו הקשר שכבר היית נתון בו, הקשר שדרכו הדברים מופיעים מולך. לכן שוב, כל הבנה היא הבנה של עצמי, תמיד יש פה איזה מין מעגל, ואני אף פעם לא חורג מעצמי מבין משהו חדש לגמרי. שזה אפשר להתבאס מזה בכל מיני כיוונים, אבל ננסה רגע קדם לראות איך היידגר תופס את זה. אז הוא אומר כך, נמשיך לקרוא. אבל, אם אנחנו רואים את המעגל הזה כמעגל קסמים, פה יש ביטוי שהוא, שוב, אני לא יודע איך זה במקור, אבל באנגלית קוראים לזה vicious circle, כלומר, מעגל אכזרי, ובעברית משתמשים בביטוי מעגל קסמים, אבל בעצם מה שהוא רוצה לטעום בזה, שזה לא אכזרי, כן, שזה לא בהכרח בעיה ומכשול. אז אם אנחנו רואים את המעגל הזה כמעגל קסמים, מחפשים דרכים להתחמק ממנו, אפילו אם אנחנו רק חשים אותו כפגם בלתי נמנע, כן, מתבאסים מזה שאנחנו תקועים בתוך ההקשר שלנו, אז האקט של ההבנה הובן באופן מוטעה מיסודו. העניין המכריע הוא לא היציאה מהמעגל, אלא הכניסה אליו באופן הנכון. המעגל של ההבנה אינו מסלול שבתוכו כל ידע אקראי יכול לנוע. הוא הביטוי של מבנה הקדם הבנה הקיומי של ההיות שם עצמו. אין לצמצם אותו לרמה של מעגל קסמים, או אפילו מעגל מסבל בלבד. במעגל מסתתרת אפשרות חיובית, אפשרות של הבנה מהסוג הבראשיתי ביותר. זאת אומרת, עוד בלי להסביר יותר מדי מה הוא מתכוון, אבל הסיסמה פה שתמיד מצטטים, שבמקום לנסות לצאת מהמעגל, למשל דרך מתודה שיטתית שתוציא אותי מעצמי ותביא אותי על הדברים עצמם, מדבר על זה קצת יותר בהמשך, שאלה איך להפעיל אותו נכון. והטענה פה שלא כל ידע אקראי יכול להגיע, זה קשור למה שדיברנו קצת בהתחלה. זאת אומרת, בדרך כלל שאתה אומר ההבנה היא מעגלית, אתה אומר, אוקיי, אתה מניח משהו, ממילא אתה מגיע לתוצאה שהנחת מראש, ואז ממילא לא התחדש פה שום דבר, אפשר היה לגשת כביכול למציאות מכל נקודה ולהגיע למה שרצית, כן, תמיד אתה תגיע למה שרצית להוכיח. אבל אומר, זה לא נכון. זה לא כל ידע אקראי יכול להיכנס לתוך המעגל הזה ולקבל אישור. בעצם המעגל הזה מבטא איזשהו מבנה פנימי של הקיום של בן אדם. נקרא עוד טיפה, ואז יהיה מובן. יש פה איזו אפשרות חיובית, הבנה מהסוג הבראשיתי. כלומר, יש להעביר, אנחנו מממשים באמת את האפשרות הזאת, רק כאשר בפרשנות שלנו אנחנו מבינים שהמטרה הראשונה, האחרונה והמתמדת שלנו, היא לעולם לא לאפשר, פה יש לו כמה מושגים שהעביר לפני כן, כל מיני סוגים של קדם הבנה שיש לי, כל איזה קדם שייכות, קדם ראייה, קדם השגה, לא חשוב כרגע מה מתכוון בדיוק, אבל כל הקדם הבנות האלה שאנחנו עובדים איתם, הלא מפורשות, הנחות המוצרה שאנחנו מסתכלים דרכה לעולם, אז המטרה האחרונה הראשונה המתמדת היא שכל הקדמים האלה יוצגו לנו, לא יוצגו לנו דרך גחמות והמשגות פופולריות, אלא להבטיח את התמה המדעית באמצעות עיבוד של הקדם הבנה במושגי הדברים עצמם. כלומר, שוב, לפרש קצת את הסינית. הוא אומר, כדי להבין משהו, אני לא צריך לצאת מהנחות המוצא שלי, אלא לברר שהנחות המוצא שלי יהיו הנחות שמכוונות אל הדבר עצמו, ולא הנחות שנובעות מדברים, מתפיסות חיצוניות. אז יש לו הרבה דיבור על הפופולריות, על השכל הישר, על התקשורת, לא יודע, תקשורת אולי במונחים שלו, אבל יש לו הרבה את הדיבור הזה על ההבנה הראשונית שבאה אליי מבחוץ, שבאה אליי מהחברה, שבאה אליי... זאת אומרת, יש... נראה יותר את זה לדעת, יש כל מיני סוגים של קדם הבנות שאני מגיע אליהם, והמטרה היא לא להתנקות לחלוטין, אלא להגיע אל הקדם הבנות שעובדות. זאת אומרת, לא לתפוס את הדברים דרך הנחות מוצא שהן שייכות לאופנה נניח, לשכל הישר כאמור, ללחץ החברתי, אלא לנסות להגיע ממושגי הדברים עצמם. כן? שוב, לדברים עצמם לא במובן של להגיע לדבר עצמו בלי הקדמות, אלא לעבוד דרך הקדמות שמביאות אותי לדברים עצמם. אני אקרא את שני הפסקה כדי להבין מה בדיוק הוא מתכוון. כיוון שההבנה, בהתאם למשמעותה הקיומית, היא הפוטנציאל לקיום של להיות שם עצמו, הנחות המוצא האונתולוגיות של הידע ההיסטורי חרוגות במהותן מהאידיאל של הידע הקפדני המקובל במדעים המדויקים. מתמטיקה אינה ידע קפדני יותר מהיסטוריה, אלא רק ידע צר יותר, כיוון שהיסודות הקיומיים הרלוונטיים עבורה להיות מונחים בתחום צר יותר. שני מנסות סדר לפני הספציפיות של הפסקה הזאת. משהו בעצם טען לפנינו, שכיוון שאני מבין את עצמי דרך הדברים, אני צריך לגשת אל הדברים דרך ההבנה העצמית הנכונה. זאת אומרת, אני יכול לסטות מהדרך, אני יכול לטעות, כן? אבל ההבנה הנכונה תהיה להבין את הדברים, נגיד לברר את המקום שבו אני מונח באמת. זאת אומרת, אם תמיד הבנה היא הבנה של עצמי, אז אני חייב להבין את עצמי נכון כדי שאני אוכל להבין את העולם. אם אני תופס את עצמי באופן שהוא חיצוני, באופן שהוא לא מודע לעצמו, אז ממילא אני גם לא אבין את הדברים נכון, אבל מבחינתו האמת שאני חותר אליה היא לא איזו אמת אובייקטיבית שהיא מחוץ לי, אלא היא האמת שמביאה לי את המשמעות של הקיום שלי. זה תמיד בסוף יהיה להבין את עצמי דרך הדברים. לכן הוא אומר, אם אתה מסתכל על הדגם של החשיבה שלך, על הדגם של החשיבה המדעית זה מתמטיקה, משהו שהוא לגמרי לא אישי, לגמרי לא קשור אליי, משהו קורה פה ידע חמור, ריגורוזי, אז אומר, זה לא צריך להיות הדגם הבסיסי של מה זה לדעת. הדגם הבסיסי של לדעת זה לדעת את עצמי בתוך הדברים, והבנה מדעית היא לא הדגם האידיאלי של הידיעה, אלא רק איזה סוג מאוד מסוים של ידע, שבסוף מה שיש לו הוא דווקא יותר אני, בגלל שהוא הרבה פחות רלוונטי אליי. ואם המטרה היא בסוף להבין את עצמי נכון, אז מתמטיקה נהיית משהו מאוד מאוד משני ודל, לעומת ההבנה הבסיסית שאותה הוא יחפש בהקשרים אחרים. אז שוב, לא ניכנס כרגע. כן.
לא הבנתי, אז איך מגיעים להבנות בראשיתיות, אם זה הכל לא חורג בעצמך?
כי השאלה אם אתה תופס את עצמך דרך, נגיד איזה, בעצמיות במובן החיצוני שלה, כן? האם ההנחות המוצא שאני בא אליהם הדברים, הם באמת המקום שאני נמצא בו, או שהם איזה סוג של קליפה כזאת, איזושהי הבנה אינטואיטיבית שהיא לא שלי, לא באמת נוגעת למקום שאני נמצא בו. אני אנסה אולי לנסח את זה בצורה יותר...
כן, אתה יכול לנסות להדגים...
להדגים?
גם שיש את זה, לא יודע, כאילו...
איתן, כי גם אם אני בלי קליפות, אני עדיין משיג רק דברים מתוך עצמי, איך זה משהו בראשיתי?
או שאני לא מבין מה זה אומר, כאילו... יש לתפוס את עצמי באופן עמוק, ויש לתפוס את עצמי באופן שטחי. ובסוף הנקודה היא להבין את עצמי באמת, ולא להבין את עצמי דרך איזשהו סכמה. אני חושב שהרבה פעמים אני רואה את זה, נגיד, אתה לומד איזשהו טקסט, ויש לך איזה סוג של, נגיד, הסתייגות ראשונית ממנו, מאיזושהי סיבה. ואז אתה חופר יותר לעומק, ואתה רואה שבעצם ההסתייגות הזאת, זה הדימוי החיצוני שלך, של עצמך, נניח, דימוי מוסרי, מודרני, מה שלא יהיה, והטקסט הזה יש לך, נגיד, איזה ביקורת מיידית כלפיו. אבל כשאתה חופר קצת לעומק, אתה מבין שבעצם הוא כן שייך אליך. באמת יש לך איזה צד כזה. כיוון שיש לך איזה צד כזה, אז כאילו בסוף אתה מבין את עצמך ממקום שהוא יותר עמוק, המושגים שלו יותר ראשיתי, מאשר ההבנה, הדימוי הראשוני שלך על עצמך. זאת אומרת, אתה פוגש משהו שהוא חיצוני לך, אתה כביכול מסתייג ממנו, כי מזהה אותו כמשהו שהוא לא שלך, ואז במובן הזה זה הבנה לא נכונה, כן? הדחייה שלו כמשהו שלא שייך אליך היא הבנה מוטעת, היא, אבל להבין אותו בסוף כשייך אליי, זה מבחינת היידגר, להבין אותו באמת כשייך אליי, זה להבין את עצמי במקום יותר עמוק. זאת אומרת, הוא אומר, אתה צריך, לא, במקום לנסות לחרוג מהמעגליות ולהבין את הדברים של עצמם, אתה צריך לנסות להשתמש במעגליות כדי להבין את עצמך לעומק. כן, למצוא את ההנחות, למצוא את, כן, מבחינתו להתכוון, איך שהוא אמר פה, להבטיח את התמה המדעית במושגי הדברים עצמם. זאת אומרת, כשאני מנסה להבין את הדבר עצמו, לא את התגובה הראשונית האינסטינקטיבית שלי לגביו, שהרבה פעמים היא יכולת שהיא נובעת ממה שהוא קורא פה, המשגות פה פלאבות, אלא לחפור באמת לעומק של הדבר, מבחינתו זה לחפור לעומק של עצמי. ככל שאני צולל יותר לעומק של הדבר, אני יותר מבין את עצמי יותר לעומק. יש לי איזושהי, התגובה האינטואיטיבית הראשונית יכול להיות שהיא לא נוגעת באמת למה שהדבר הזה אומר ביחס אליי. ולכן להבין את הדברים לעומק זה לא יהיה לצאת מעצמי, אלא דווקא להיכנס יותר עמוק לתוך עצמי. אתם כותבים פה צ'אטים, אבל אני לא. הבנת האחר כהחוות האני. השאלה מי האחר, כן, כי אנחנו צריכים, אני לא רוצה להיכנס פה לשאלות האחר של לוינס, להבין בן אדם אחר, אבל כן, ודאי שלהבין את העולם כדי להבין את עצמי. זה ודאי כאילו המוכוונות פה. אולי אני אעשה טיפה להוריד את זה אולי, כי שוב, הטקסט הזה הוא פותח הרבה דברים והוא סתום, אז אולי רגע נשים אותו שנייה בצד, ואולי גם זה יעזור לנו, צריך להבין, למקם את זה קצת ביחד למה שעשינו, אני טיפה אסכם מה שראינו מהאידגר בינתיים. אז דיברנו קודם כל לקחת את ההבנה לא כקוגניציה, מודעות, פעולה ספציפית לצד פעולות אחרות שאני עושה, כן, עכשיו אני מבין כי אני לומד, כי אני חושב, ואחרי זה אני משחק כדורגל, במחלה דגר תמיד יש הבנה, גם כשאני משחק כדורגל יש הבנה וגם כשאני אוכל יש הבנה, אני כל הזמן מבין, זה האופן שמה אני מתקיים בעולם, אני תמיד מבין ומפרש, ברגע שאני חושב על הדברים באופן מודע, אני מפרש את ההבנה הראשונית שיש לי. ממילא ההבנה היא לא משהו שנעשה מתוך ריחוק, כאילו אני מתבונן על הדברים מבחוץ, אלא הוא תמיד מתוך מעורבות עם הדבר, וגם כשאני מתבונן על הדברים בחוץ, זה רק בשביל לחלץ את מה שאני כבר יודע עליהם מתוך מעורבות. לכן ממילא כל ההבנה שלי היא תמיד להבין את האופן שמה אני כבר מעורב בעולם, יפת לנו להבין את הדבר מתוך עצמו, להנהיר את מה שאני כבר יודע. מכאן זה עוד נקודה שתעזור לנו, שהידע גם מדבר על אמת, אז זה תירה גדולה, ושל כל מיני מאמרים על אמת לדורותיו, אבל מיעוט הבנתי לענייננו, אני חושב שהכר החידוש שלו זה לדבר על אמת, לא כהתאמה בין מה שאני חושב לבין המציאות, כן, להגיע לאמת של הדבר זה שיהיה לי את ההמשגה הנכונה שלו בראש, אלא האמת זה האופן שבו הדברים מתגלים לפניי. ומילא אם אנחנו חושבים על המעגלות שהוא מדבר עליה, אז האופן שבו הדברים מתגלים לפניי, זה גם גילוי של עצמי, כן, כן, יש פה תמיד את המעגל הזה שבו אני משליך את עצמי לעולם, ואז הדברים מתגלים לפניי מתוך הפרספקטיבה שלי. גם אם אני מדבר על המושג הזה של האופק, שתמיד רואה דברים מתוך האופק שהוא האופק שלי. מילא אם אני חושב על האמת כהתגלות, זו התגלות במובן הדתי, למרות שיש אצלו ניואנסים כאלה, אבל ההתגלות במובן של איך הדברים מתגלים אליי. כן, שוב, הביטוי הזה חלק מהקסם שלו, מהכוח שלו, זה להגיד, זה לא שהאמת זה משהו שאתה מייצר, כמו באיזה ראש פוסט מודרני, אתה משליך על הדברים, אלא האמת באמת מתגלה לך מתוך הדברים, ועדיין זה הדברים באופן שבו אתה חי אותם, אתה לא באמת יוצא מהמעגל של עצמך, ועדיין יש פה איזה כובד שבו אתה מקבל את הדברים מהעולם, זה קשור לראשוניות הזאת, דברים שגם אפשר לראות אצל רוזנצוויג, שהוא מדבר על עובדתיות, זה גם ביטוי של היידגר. מה הופך עובדה לעובדה? זה לא שהוכחתי אותה באיזה אופן לוגי, אלא עובדתיות זה משהו ראשוני, זאת אומרת, האמת היא משהו שאתה נתקל בו, היא לא משהו שאתה מסיק אותו ובוחן אותו. זה קודם כל, כל המסקנות אחרי זה רק נועדו לבסס את הדבר הזה, את הראשוניות של הדבר הזה שאתה נתקל בו, לכן שוב, האמת היא משהו שמתגלה לך, היא לא משהו שאתה מייצר, היא לא משהו סובייקטיבי, מצד שני, גם לא משהו אובייקטיבי שמונח בדברים עצמם, כי היא תמיד קשורה למעורבות שלך איתם, לזיקה שלך לעולם, להשתלבות שלך, ואם אנחנו מסתכלים על זה רגע מצד, אז היא גם קשורה להקשר ההיסטורי שלך, להקשר התרבותי שלך. ברור שהספל קשור לתרבות מסוימת. הוא לא, המשמעות שלו לא נתונה בצורה הפיזית שלו, בחומר שממנו עשוי, אלא כאילו הספל בסוף הוא לא אובייקט שסגור בתוך עצמו, הוא חלק מאיזשהו הקשר רחב. של מה זה ספל ואיך משתמשים בו, והידיים של הבן אדם, והכוח של הבן אדם, והצורך שלי לשתות, ומה קפה עושה בתרבות, כאילו כל הדברים האלה הם כולם קשורים לזיקה, להבנה הבסיסית והלא מפורשת, שאני רואה ספל ואני יודע מה עושים איתו. כן, כל דבר קשור לעוד מלא מלא דברים, כל הדברים האלה מייצרים בזה שיש עולם. זאת אומרת, יש עולם בגלל כל הזיקות האלה. והאמת, והעולם הזה מבחינה הזאת, שוב, הוא לא משהו שאני משליך, אלא הוא האופן שבה העולם מתגלה אליי. עכשיו, נסה אליי לחדד את דרך המונח הזה של המעגליות. מי שאוכב קצת במה שדיברנו באלול, זוכר אולי שדיברנו על המעגל ההרמנויטי, שזה מונח שחוזר בכל מיני גלגולים אצל כל ההרמנויטיקנים למיניהם, כל אחד באופנים קצת אחרות, אבל למשל אצל שלאגמאחר, כשהוא דיבר על המעגל ההרמנויטי, אז הוא דיבר על התנועה בתוך הבנה של טקסט, של יצירה, בין הפרטים לבין הכלל. זאת אומרת, אני חייב להבין את הפרט, מילה, משפט, פסקה, מתוך המקום שלו במכלול, ואני חייב להבין את המכלול מתוך ההצטברות של הפרטים, שזה יכול להיות, להתאפס כסוג של פרדוקס. מה שזה דורש ממני זה כל מיני להיות בתנועה. אני מתחיל לקרוא טקסט, אני מבין את המשפט הראשון, אני מבין אותו כי אני משער כבר לאן הוא הולך, או אני משער לפי מה שאני יודע על הטקסט הזה, או לפי מה שאני יודע על המחבר הזה, לפי מה שאני יודע על הז'אנר שבתוך הוא מוקם. יש לי כל מיני מכלולים, אבל תוך כדי תנועה אני חייב כל הזמן לבחון את המכלול שאני משער לאור הפרט שאותו אני פוגש, ואז לצרף מחדש את הפרטים. זה המעגל האמנותי של שלאגמאחר, והוא כולל גם להבין את המחבר דרך התקופה שלו, ולהבין את הז'אנר ואת הטקסט מתוך הז'אנר שהוא נתון, וכו' וכו' וכו'. כל זה אבל באמת בתוך ההבנה הצרה של המונותיקה כפעולה של הבנה של משהו מסוים בתוך הקשר מסוים. והיעד הוא להשלים את המעגל, כן, במובן הזה להיחלץ ממנו. כי כל הזמן שאני נטוע בתוך התנועה של ההבנה, אני עדיין לא הצלחתי להשלים כי אני תגוע בתוך המעגל. אני בתוך הפרט, אני מנסה להבין את הכלל, אבל עוד אין לי עדיין את הכלל כי לא ראיתי את כל הפרטים. אני אוכל להגיד שהבנתי, רק אחרי שככה, כמו שיש להם לכם מציג את זה, שוב, אפשר להתווכח אם זה אידיאל או שזה משהו שאפשר להגיע אליו. אבל בכל אופן, להבין זה, לאסוף את כל הפרטים, ולהבין את המכלול באופן שמתאים לפרטים, ואת הפרטים באופן שמתאים למכלול. ואני יכול להבין סוגיה רק כשאני יודע איפה כל משפט בה נמצא בתוך המהלך הכללי של מה היא אומרת, בהנחה שסוגיה זה מכלול. אם סוגיה זה משהו שאפשר בכלל להבין. אני יכול להבין, כן, נזכרנו כל מיני דוגמאות, לומד, הטקסטים שמאתגרים את זה, זה בדיוק הטקסטים שהאחידות שלהם היא לא ברורה לחלוטין. שבאמת אתה אומר, אוקיי, את המשפט הזה לא הבנתי, אבל הבנתי באופן כללי לאן הוא הולך, האם אני יכול להגיד שהבנתי את המכלול של הטקסט, האם יש פה איזה סכמה שבאמת הכל בה מהודק. בדרך כלל זה כאילו תהיה האינטואיציה, של להבין זה להיחלץ מהמעגל, כן? למקם את כל הפרטים מתוך המכלול, ואז העסק מסתדר. לעומת זאת, אצל הידגר, שוב, המעגל הוא לא בגלל שהפרשנות היא לא עניין של להבין טקסט, או אובייקט מסוים, אלא הפרשנות זה האופן שבו אני חי, לכן אני תמיד בתוך המעגל. תמיד המעגל הוא לא בין הפרט לבין הכלל בתוך הטקסט שאני קורא, אלא המעגל הוא האופן שבו אני חי בעולם, כי אני תמיד פוגש את העולם דרך הזיקה של אלה, ומבין אותי דרך המעורבות שלו, אני לא יכול להיחלץ מתוך המעגל הזה. אני תמיד בתוך איזושהי תנועה כזאת של אני מבין את העולם על בסיס הקיום שלי כמישהו שכבר נמצא שם, ואני מבין את עצמי דרך ההקשר הזה, אני תמיד פוגש את הדברים בתוך המעגל. לכן מבחינתו, עיקר העניין זה לא איך להיחלץ מהמעגל, ובאלה אין לאן לצאת, ואם אני הייתי יוצא ממנו, אז הדברים אולי היו מאבדים את משמעותם, אני עם אובייקטים סתומים שאין לי שום דבר לעשות איתם. מבחינתו ברור שבסוף מה שמעניין אותי זה להבין את עצמי. זה ההבנה המשמעותית היחידה שיכולה להיות. ואם הייתי באמת מצליח להיחלץ מהמעגל ולראות את הדברים כאיזה מין אובייקטים חסרי הקשר, אז שוב, לא היה לי שום דבר לעשות איתם. זה היה חסר פשר. בסוף מבחינתו גם הבנה מדעית ומתמטית היא בסוף דרך שלי להתקיים בעולם, ולכן היא דרך להבין את עצמי ומה אני עושה פה בכלל. לשאול את השאלות של הקיום, שזה מבחינת הידגר העיקר. לכן ממילא, השאלה היא לא איך לצאת מהמעגל, אלא איך לעשות אותו בצורה הכי מבוררת, איך להבין את עצמי נכון, איך לא לגלוש לאיזה כל מיני תובנות ראשוניות שמסיטות אותי מעצמי, איך להבין את העולם באופן שבאמת יבהיר לי מה אני עושה פה בסיפור הזה, איך אני, כן, תחשבו שנייה על לימוד תורה, אני מדבר על זה באמת מתוך גנמר, אבל סתם כדי להדגים את הדברים, מה אני עושה כשאני לומד תורה? האם אני לומד טקסטים ששייכים לאיזו תקופה אחרת, האם אני לומד אמיתות על העולם, או שאני, כיוון שאני חלק מהדבר הזה, שנקרא תורה, מסורת יהודית, whatever, אני תמיד בסוף מנסה להבין את עצמי. איך אני קיים בעולם הזה? ממילא אין לי עניין ללמוד טקסט כאובייקט שלא קשור עליהם, כמו שאין לי עניין ללמוד טקסטים של מסורת אחרת, כי הם לא חלק מהעולם שלי. ככל שאני הולך יותר רחוק מעצמי, הדברים יהיו יותר דלים במשמעות, מה שאומר לגבי המתמטיקה. הזיקה של האלה היא בסוף מאוד מאוד רזה, בקשר הקיומי שלה. לכן בסוף אני תמיד מנסה להבין טקסטים כדי להבין את העולם שאני חי בו, מה שנוגע לי. ושוב, אני לא מנסה להיחלץ לאובייקטיביות של הטקסטים, כי מה שמעניין אותי בסוף זה להבין מה הם עושים בשבילי. עוד שנייה, ניקח את זה טיפה לתור ההקשר דרך גדמה. בכל אופן, זה מה שרציתי לקחת מהאידיגר באופן נקודה שהיא נוגעת בבסיס, אני חושב שמה שהוא עושה, אבל יש אצלו עוד הרבה דברים, אז שנייה נעצור רגע כדי להבין את זה כשלעצמו, ואז נצלול טיפה לגדמה מתוכו. מבלבל כל השמות הגרמניים האלה. כן, מה אתם אומרים? מה הקשר של מנורת החסרון של רבי נחמן נדב? אתה יכול להבהיר את האסוציאציות שלך?
סתם חשבתי על ההקשר הזה שכל אחד רואה בו את ה... כאילו זה חפץ אקראי, אבל כל אחד רואה בו את החסרונות שלו, כאילו, תופס אותה.
במובן של ההשלכה, כן, נכון, לא זכרתי שזה ככה. כן, עוד דברים.
איתן, תמיד כשאני לומד אותם, אז התאייה שעולה לי זה עד כמה זה מאפשר ועד כמה זה מצמצם לי את הלימוד.
מי זה אותם? מה אתה מתכוון?
עד כמה הדזיין הזה של, כאילו גם בגיידגר וגם בגדמר, עד כמה הדזיין הזה הוא... לא יודע, אם ניתן למניפולציה, זה כאילו שפה לא יפה, אבל כאילו, עד כמה, לא יודע, עולה לי נגיד בשפה דתית, אז עד כמה נגיד השגחה יכולה להיות חלק מהדזיין שלי, ואם לא, עד כמה אני יכול להחדיר אותה לשם, כאילו עד כמה כשאני רואה את הדברים, הם מגיעים לי כבר עם משמעות, אז עד כמה אני יכול לפעול למשמעות הזאת, ונגיד להבנות את הדזיין שלי, ככה שאני כאילו מפתח אותו, או עד כמה בעצם,
למה שתרצה לא אובייקט, אבל
עכשיו אני נהיה תיסוג של אובייקט כזה.
למה שתרצה לעשות מניפולציה?
כדי לאפשר לעצמי דברים, כדי שהלימוד, שגם הדברים בלימוד שהם לא כאילו... עכשיו כשאני לומד טקסט, אז יש את הדברים שאני כבר יודע, אז יכול להיות שזה מגלה לי, אוקיי, אבל לא יודע, מה שנשמע לי יותר מעניין, כאילו בקטע הזה שאני מפסיק להתנתק מהדברים, ואני מתייחס לאיך שהדברים כבר מגיעים אליי, זה זה שאני יכול לקחת את הדברים שאין לי מגע איתם, ולהחדיר אותם אליי. כאילו, בגלל שכבר אין את ההבחנה הזאת בין אובייקט וסובייקט, תמיד מה שזה העלה לי זה שזה מאפשר לי עכשיו פתאום לייצר איזו התערות כזאת. ולפעמים כאילו בניסוחים שלה, אני תוהה האם פשוט אני נהייתי עכשיו איזשהו אובייקט שעכשיו אני לומד אותו, וכאילו הוא נמצא שם, ועכשיו אני צריך להבין אותו.
אם אני מבין נכון לאן אתה חותר, זה נוגע מאוד לשאלה של עד כמה הגישה הזאת היא שמרנית, ועד כמה היא כובלת אותי, ועד כמה היא אולי אפילו דטרמיניסטית. יש בזה כל מיני ניואנסים, ואני בדיוק כאילו היום כשתהיתי איך להיכנס ולעשות איזושהי הקדמה לגדמר, אז קראתי שוב את ההקדמה שלו לספר, ובין השאר הוא מדבר שם על זה, כאילו על זה שמאשימים את הגישה הזאת, יש לו הקדמה למהדורה השנייה, שזה כבר אחרי כמה שנים, כבר קיבל כל מיני ריג'קטים, אז הוא כבר מתגונן. אז אחד הדברים שהוא מתגונן לפעמים זה שזה לכאורה נראה כמו משהו מאוד דטרמיניסטי ומאוד שמרני, שסוגר אותך בתוך הקשר מסוים, והוא רוצה איתן שיש איזשהו איזון בעניין הזה, ושיש אצל היידגר ספציפית גם את הצד הזה שבו אתה תמיד משליך את עצמך קדימה על האפשרויות שיש לפניך, ויש איזשהו פער בינך לבין הדברים. אנחנו נהיה יותר מובן, אני חושב שנצלול יותר פנימה ונראה על מה הוא מדבר. אבל הוא אומר, כאילו ככה גדמר מעיד על עצמו, אני יותר הרגשתי את הצד השמרני של העניין, כי זה נראה לי יותר חידוש בהקשר המודרני שבו הוא מונח, אני מרגיש שגם לגבינו זה יותר חידוש, בגלל שהרבה יותר קל לנו להגיד שהטקסט הוא ממשהו שמונח לפניי, ואני יושב לי בכיסא שלי ויכול לקחת ממנו מה שאני רוצה. חשבתי בהקשר הזה על זה יתבר אולי שוב בהמשך, שנראה יותר מה גדמר עושה עם סמכות, אבל בבתי מדרש החילונים הרבה פעמים מדברים על זה שמתייחסים לטקסט כהשראה ולא כסמכות. לא יודע אם התקלתם בסיסמה הזאת פעם, אבל זה הרבה פעמים זה נמצא, כאילו הדתיים רואים בטקסט סמכות, אבל אנחנו רואים בו השראה. וזו ההבחנה שרבה פעמים אני חושב עליה, כאילו עד כמה אפשר באמת לעשות אותה, גם, לא, גם אם אנחנו נמצאים בצד של הסמכות, אבל לא יותר מעניין עד כמה בכלל אפשר לעשות הבחנה. וגד אמר בהקשר הזה, הוא מושך מאוד חזק לצד של הסמכות, ולהנחה שאתה לא יכול להבין משהו אם אתה לא כפוף אליו, באיזשהו אופן. עכשיו הוא כן יגיד, וזה גם מה שהוא אומר שם בהקדמה, שהכפיפות הזאת היא לא מוחלטת, היא לא מחיקה, אלא יש בה גם איזשהו מימד מסוים, אבל השאלה איך אתה מבין אותו, זאת אומרת, ההנחה של אותי, אני חושב, זה שגם היצירתיות היא מיני ווי. זאת אומרת, היא לא תעשה מאיזשהו מקום שבו אני, יש לי כל מיני אופציות ואני מתבונן בהם מהצד, ואני אומר, בא לי לפרש ככה או בא לי לפרש אחרת. מבחינתו, ברגע שאתה מסתכל על דברים ככה, הם כבר מאבדים את המשמעות שלהם. מאבדים את ה... ברגע שאתה חושב על הדברים באופן יותר מדי שרירותי ומשחקי, אז לא בשביל זה באנו. מבחינתו בסוף אתה תמיד בא כדי שלדברים יהיה איזשהו כובד, שיהיה בהם איזשהו אמת. ואמת היא לא משהו שאתה משחק איתו. אלא משהו, יכול להיות שהיא משהו שנוצר, או נפגש בינך לבין הטקסט, אנחנו נראה, הוא מדבר על מזיג ופקים, זה לא יהיה שאתה כפוף לטקסט, והוא אומר לך מה לעשות. אבל המרחב הזה יהיה תמיד, אני חושב, מרחב שחותר למשהו הזה שאתה כבר יודע אותו. אני אגיד, חשבתי בהקשר הזה, את הרב שג"ד, יש לו הבחנה שהוא חוזר עליו בכל מיני הקשרים, שאפשר להבין אמונה, הוא מנסח את זה ישירות ככה, אני חושב, באמונתי בשברי לוחות, שאומר, אפשר לחשוב על אמונה כקבלה עצמית, אפשר לחשוב על אמונה כיצירה. יכול להגיד, אני מכריע להאמין יש מאין, יכול להגיד, אני מבין את עצמי, כמקבל את עצמי, כמאמין, ככזה אני. ואצל הרב שג"ד באופן כללי, יש קטעים שמושכים לכאן וקטעים שמושכים לשם. ונגיד שוב, בהקשר של גלמר שאני מונח בו כעת, אז הצד הזה של מה שאתה כבר יודע הוא מאוד חזק. זה תמיד יהיה המקום שבו אני לומד, אבל זה לא יהיה דבר רק, זה לא יהיה רק לתת מילים למשהו, כי בעצם כשאתה נותן מילים לדבר הזה, אתה מבין את עצמך באופן שלא ידעת אותו קודם, וזה שלא הבנת את עצמך ככה, גם הרבה פעמים מייצר אצלנו כל מיני דיסוננסים והתכחשויות והבנות לא נכונות של עצמנו, שיש להם את המחיר שלהם. זאת אומרת, נגיד בהקשר הזה, להגיד, לדבר על השגחה, מה שהרב שג"ד אני חושב מנסה לעשות בהשגחה. ולהגיד, השגחה זה לא איזושהי פרשנות שאני משליך על המציאות כי אני דתי, אלא זה אופן מסוים של הבנת המציאות שאני כבר מונח בו, לכן תמיד מחפש את המקום שבו זה יהיה אינטואיטיבי, המקום שבו זה יכבוש אותי, שזה לא יהיה איזושהי אופציה, אני יכול לפרש את זה ככה, אני יכול לפרש את זה אחרת, כי ברגע שזה יהיה ככה, זה מאבד את הממשות הזאת שגם הוא מחפש אותה. בפעמים זה מה שהוא יחפש בשפה דתית. אבל באמת זה דברים שנצליח אולי לחזור עליהם מתוך הדברים, כדי לראות אולי איפה אנחנו הולכים מעבר לגדמר, ואנחנו עכשיו נכנסים אליו חזק, זה לתת בו איזשהו אמון, אבל בסוף נוכל גם להסתכל אליו מהצד. כן, עוד דברים.
איתן, אני מנסה להבין, קראנו עכשיו קטעים באיידגר, שהם קטעים מסורתיים, במובן שאתה אומר שגדמר מדגיש את הפן הזה באיידגר, כאילו את הפן ה...
כן, זה מה שהוא אומר, אני לא מספיק, כן, אני לא מספיק אבין באיידגר כדי להגיד
לא, זה בקטעים שאנחנו קראנו, זה כאילו דווקא בקטעים שאנחנו קראנו, זה דווקא, לא קטעים שמראים שהאיידגר רוצה פרשנויות אינסופיות, זה כאילו שדווקא מראה את ה...
נגיד את זה בצורה לא יפה, זה מתחבר לצד הנאצי שלו, הצד שבו אתה צריך לקבל את ההקשר שבו גדלת ולהיות אזרח נאמן, שוב, יש פער בין הדברים האלה, אבל מכאן כל הדיון על מה עושים איתו אחרי השואה, ועל כמה הוא שייך לזה לגמרי, אבל יש צד כזה שזה, כן, זה הצד השמרני, ברמה הפוליטית, כאילו, שבין השמרנות לבין הרדיקליות, הוא עדיין נמצא בצד השמרני. השאלה, שוב, לאיזה מכלול אתה מתייחס, ואיזה צווח משחק יש לך איתו וכו'. כן, עוד דברים לפני שנתקדם? אחלה, אז שוב, זה קצת נלמעלה וזה עמום, אני מקווה שהדברים הלכו והתבהרו, וכדי קצת לברר את הדברים, ננסה לסיום קצת לקשר את זה למה שראינו בהמשך, דרך כניסה למה גדמר עושה. היום שוב רק ברמה הראשונית ממש, בגדול מה שגדמר עושה בספר הזה, זה לקחת את העשרה עמודים האלה שבו היידגר מדבר על מנואיטיקה, על פרשנות, על הבנה, ולבנות אותם תיאוריה שלמה של מנואיטיקה דרך ההלכות יוסד, דרך ההסט הבסיסי הזה שהיידגר עושה, וגם למקם אותה ביחס למנואיטיקה שהייתה לפניו, ביחס למנואיטיקה הקלאסית עוד לפני המודרנית, ביחס לשאלות פילוסופיות כלליות, כאמור הספר הזה מתפשט לכל כיוון אפשרי. כדי להיכנס לזה קצת ככה, להתחיל להיכנס דרך מה שראינו היום, נדבר קצת על מה שעושה המושג הזה של האמת, כמו שהיידגר גם מדבר עליו, האמת כאיך שהדברים מתגלים אליי, ביחס לגישות אחרות, לגישות שראינו בעצם, לדילטאי ולשליירמאכר יקירנו ומיודענו. אז פה, שוב, זה פחות הקטע שנצלול עליו בגדמר, קצת בקצרה, מה שהוא עושה שם, בעצם הספר שלו בנוי, יש לו מין מהלך מאוד מאוד גדול, אבל בשלב מסוים הוא עובר על ההיסטוריה של האמנויטיקה, ומראה כל אחד איפה הוא נופל פה, נופל שם, ואיך כל הדברים הולכים על המקום שבו היידגר נותן את הפאנץ'. אז בהקשר הזה הוא אומר, לפני, בעיקר מפרים לו החברה המודרניים, שליירמאכר והלאה, הוא אומר, לפני שליירמאכר בגישות הקדם מודרניות, יש לו משפט כזה שהוא משתמש בו כדי להגדיר שהוא דווקא אוהב אותו, הוא לא מבקר, שהוא אומר, מה זה הבנה? הבנה זה להגיע להסכמה עם מישהו. שמה זה אומר הדבר הזה? להגיע להסכמה עם מי שאומר, זה תמיד הסכמה ביחס לעניין מסוים. אתה אומר שא' הוא ככה, ואני, כדי להבין מה אתה אומר, אני צריך להגיע להסכמה איתך שא' הוא אכן ככה. מה שהוא רוצה לחלץ מהניסוח הזה, זה שהנקודה בהבנה זה להבין אמת מסוימת. כן, אתה טוען איזושהי טענה, כל טענה של כל דיבור, כל משהו שאני מנסה להבין אותו, הוא אמירה על משהו. הביטוי שהוא משתמש בו זה, שוב, זה עניין של תרגומים. לא זוכר איך זה באנגלית, לא זוכר. בכל מקרה, מה שהוא כמה מדגיש זה שתמיד יש לצד הטקסט, יש תמיד את הדבר שעליו הוא מדבר, הנושא הנידון, ה-subject matter, קוראים לזה באנגלית, הדבר שעליו מדברים. עכשיו, זה לכאורה מאוד בנאלי, אבל החידוש פה יותר הוא יתבהר כשנשווה את זה לגישות האחרות. מה שהוא רוצה לטעון זה שתמיד כשאנחנו מנסים להבין, אנחנו לא מנסים להבין את הבן אדם, אנחנו מנסים להבין את מה שהוא אומר על משהו. יש פה איזושהי אמת, לכן הכותרת של הספר שלו, אמת ומתודה, זה שתי איזה ניגוד. עוד שנייה נדבר למה הוא נגד מתודה, אבל המקום שלנו רוצה להגיע בעקבות אדיגר זה לזה שלהבין משהו זה להבין את האמת שהוא נותן לי. אוקיי? ואז רק כשאני לא מצליח להבין איך הדבר שאתה אומר הוא אמת, אני לא מצליח להבין את האמת שלך, האמת שאתה מוסר לי, אז אני יכול לנסות להבין אותך באופן היסטורי, באופן פסיכולוגי, להגיד, אוקיי, מה שהוא אומר אכן היה מופרך לחלוטין, אבל אפס כך חשבו בתקופתו, ככה המבנה הפסיכולוגי שלו גורם לו, בעצם במובן זה זה לא הבנה במובן הפשוט, אלא זה סוג של מסגור. מבין איזה דוגמה משפינוזה, כשהוא כותב בספרו הידוע, מאמר תיאולוגי מדיני על איך לפרש את המקרא, אדם שפינוזה הוא שם את הבסיס לביקורת המקרא, אז אחד הדברים שאומר שם בהתחלה זה שכשאתה נתקל בתורה, במקרא, בדברים שהם לא מובנים, בלתי מתקבלים על הדעת, כמו הסיפורים על ניסים, כדי להבין אותם אתה חייב להבין את ההקשר ההיסטורי, ואת הפסיכולוגיה גם של האנשים, לא זוכר אם מדבר על הפסיכולוגיה, אבל מדבר על היסטוריה יותר. זאת אומרת, ההבנה הבסיסית היא להבין את הדברים כאמיתיים. כשאתה לא מצליח להבין משהו כאמיתי, כי הוא סותר לחלוטין את האמת, שוב, את האמת כמו שאתה רואה אותה, אבל שוב, מבחינת שפינוזה זה לא עניין רטיביסטי, זה פשוט לא אמיתי כל הסיפורים האלה. ממילא בשביל זה אני צריך להבין הבנה היסטורית. אבל כשאני נתקל במשהו, אני לא מבין אותו כהבנה בהקשר ההיסטורי שלו, אני מבין אותו כאמת. עכשיו, מה עבוד בזה? יותר מתחדד שחושבים על זה ביחד לדמויות שדיברנו עליהן באלול, כי מה שאדיגר טוען, למשל, לגבי שליירמאחר, שכמו שדיברנו, הוא מייסד את ההרמנויטיקה המודרנית, ההרמנויטיקה כתחום מקצועי עצמאי, אז חלק מהקייס שלו זה להגיד, בוא נחשב על ההרמנויטיקה לא, כמו שזה התקיים לפונה, ההרמנויטיקה משפטית, ההרמנויטיקה של המקרא, ההרמנויטיקה של טקסטים קלאסיים, כלומר, כל תחום ההרמנויטיקה הייתה כפופה לנושא שמדברים עליו, כן? יש אופן מסוים שדרכו מבינים חוקים, ויש אופן מסוים שדרכו מבינים טקסטים יווניים קלאסיים, ויש אופן להבין את המקרא. הוא אומר, בוא נוציא את ההרמנויטיקה מכל התחומים האלה, ניצור איזשהו מדע כללי של הבנה. וחלק מהעניין הוא לנתק את ההרמנויטיקה מהתחום שעליו היא מדברת, לתפוס אותה כתחום עצמאי. והעצמאיות הזאת הוא יצר אותה דרך זה שהוא אמר, בסוף אני תמיד מנסה להבין את כוונת המחבר. דיברנו על זה הרבה בעריכות, אבל מה שגלמר בעיקר מדגיש, ופה אני טיפה שם סוגריים, כי בזמנו כשלמדתי את כל הדברים בקורס באוניברסיטה, אז המרצה טענה שלא צריך להאמין לגלדמר למה שהוא אומר, על הדמויות שהוא מתמלל אותם, כי הוא מושך אותם לאופן שבו הם הופכים לסוג של הרמה להנחתה בשבילו, אז כל אחד מהם מן הסתם יותר מורכב, אבל עניינו כרגע בגלדמר, האופן שבו שליירמאחר מתגלה לגלדמר, הוא שהוא שם את הפרסונה במרכז, ובמקום לנסות להבין מה, על מה מדובר, אני מנסה להבין את מי שמדבר. כן, אני לא חושב על הטקסט אם מתווך לי איזה אמת, אני לא חושב על הנושא המדובר, אלא אני חושב על הפרסונה, אני חושב על הטקסט כמשהו שמביא אותי אל הבן אדם, ולא מביא אותי אל האמת, אל העולם. כן, זה תמיד, במקום שהטקסט יהיה טענה של מישהו על משהו, הוא הופך להיות ביטוי של מישהו. ופה כן אפשר לראות את השאלה אחרי שהוא חושב על הטקסט כיצירת אמנות. ופה גדר אומר, כשאני קורא את האיליאדה של הומרוס, ומדובר שם על מלחמת טרויה, אז יש פה איזשהו אירוע היסטורי, אבל לא מעניין אותי כרגע, כדי להבין את הטקסט הזה כטקסט ספרותי, לא מעניין אותי כרגע ההקשר ההיסטורי שהוא מדבר עליו, אני לא בוחן אותו כתואר אינטרנט היסטורית, אלא בוחן אותו כיצירת אמנות. זאת אומרת, אני במובנים שישלם, אני חושב, אני אנסה להבין מה היוצר ניסה להעביר לי ביצירה הזאת, נכון? אז מה שמפריע פה, או בביטויים שראינו בזמנו אצל שליירמאחר, אני צריך להכניס את עצמי לתודעה של הכותב, אני צריך כאילו לקרוא, לעשות את התהליך ההפוך מהתהליך של היצירה, דברנו על מושג הזה של טרנספוזיציה, למקם את עצמי בנעליים שלו, להבין אותו מבפנים, וכולי וכולי וכולי. עכשיו, מה שהגדם עושה בו את האצבע, הוא אומר, במקום לדבר על האמת, אנחנו מדברים על הפסיכולוגיה. כן, מדברים על המחבר, מדברים על ההתנסות שלו, על החוויה שלו, על תפיסת העולם שלו, ממילא כל הדיבור נהיה השאלה של איך מבינים מישהו אחר, איך מבינים אינדיבידואליות, ההנחה היא שכל בן אדם יש לו את הנקודת מבט שלו, ואני צריך אפילו לנסות להבין את ההיסטוריה שלו, ואת ההקשר שלו, את הפסיכולוגיה שלו, כדי שאני אוכל להבין את הטקסט, ממילא בסוף אני צריך גם להניח, כמו שראינו גם אצל שלב אחר, שהיכולת שלי להבין מישהו קשורה לזה, שיש איזשהו הקשר משותף לכל בני אדם איפשהו, ולכן אני יכול להיות מסוגל לעשות את הקפיצה הזאת, ולהבין את כוונת המחבר דרך הטקסט וכו' וכו' וכו'. עכשיו, מה שמפריע פה לגדמר, זה א', אני חושב, הוא לא מאמין בזה שאפשר לעשות את הקפיצה הזאת, והוא לא חושב שיש משהו שמקשר את כל בני אדם, ושאפשר דרכו להבין באופן, אצל גדמר יש כאילו את הדיבור הזה, אם זה זוכרים, על המתודה הניחושית, יש איזה מין קפיצה כזאת, שאני יכול אינטואיטיבית להבין מישהו אחר, ובהקשר הזה גדמר הוא מאוד מפוקח, הוא לא מאמין שיש דבר כזה. ובית, אני חושב, מה שבעיקר מקומם אותו פה זה שהוא תובע את אלבונה של האמת, וכאילו יש פה איזו התעקשות כזאת, אז זה שכשאני בא ללמוד משהו, אני לא עכשיו מתעניין בבני אדם, אני עכשיו מתעניין באמת. והעניין הזה של להבין את הבן אדם, הוא בעצם איזה סוג של סטייה מהדבר שאותו חיפשתי. וזה הדוגמה שהוא מביא משפינוזה, שפינוזה אומר שם שבלי שהוא אומר את זה משפינוזה, שהוא אומר את זה בעצמו, אני לא זוכר בדיוק. כשאתה לומד את אוקלידס, אתה לומד את יסודות המתמטיקה, אין לך שום שלב שבו אתה מנסה אתה מעניין אותך מה היו התולדות החיים שלו, הפסיכולוגיה שלו, כאילו, כי זה טקסט שהוא אמיתי, כן? הוא משדר לך את האמת שלו ישירות, הוא חסר הקשר. ולכן כשאתה נתקל באמת, אתה מזהה אותה כאמת, אתה לא בוחן את הבן אדם. לבחון את הבן אדם זה תמיד איזשהו סטייה מהניסיון להבין את הדבר שאותו הוא אומר. זה תמיד יהיה סוג של רדוקציה כזאת. כן, להבין אותך מהמקום שבו אתה נמצא, זה כשאני לא מצליח להגיע להסכמה איתך. אבל מבחינת היידגר, ההבנה הבסיסית זה להבין איזה אמת הדברים שלך מוסרים לי. וכדי שזה יעבוד, אני צריך להגיע לאיזושהי הסכמה שאני אבין מה אתה אומר לי, ולא מי אתה. מי אתה תמיד יהיה איזה סוג של רדוקציה, שתמקם אותך בהקשר מסוים, מילא תרחיק אותך ממני, ומסגם של היידגר יתאפר אותך לחסר משמעות. תחשבו על זה רגע בהקשר של לימוד מחקרי נניח, מול לימוד ישיבתי. הלימוד המחקרי, כשהוא ידגיש מאוד את הצד ההיסטורי של הדברים, הרבה פעמים בהקצרה שלו הוא מייצר איזשהו דיסטנס, הוא הופך את הדברים לבעצם איזה משהו סתום, כשאנחנו חוזרים לתמונה הזו של אני מבין אובייקט, אז אני אבין את הכוונה של האמורה, או אני אבין את ההקשר הספציפי שבו נוצרה ההלכה, אבל מבחינת גדמר או גם היידגר לפניו, כל עוד לא הבנתי את הדבר הזה כאיזושהי אמת שהיא אומרת משהו בשבילי, אז לא הבנתי כלום. כן, זה סוג של הבנה משנית, שבמקרים רבים המשמעות שלו הולכת ומתדלדלת, ככל שהיא מתרחקת ממני. אני מדבר עוד שנייה, הצד השני של העניין הזה, אם אתם זוכרים מה דיברנו, כשדיברנו על דילטאי, אז אצל דילטאי הדגש היה לא להבין את הפרסונה של המחבר, אלא להבין את התקופה שבה הוא חי, את ההתנסות בעולם שמאפיינת כל תקופה, היה שם מאוד את הדיבור הזה על צורת החיים האופיינית לתקופה מסוימת, פה אנחנו מכסים להקשרים של מה שקראו היסטוריציזם, זאת אומרת להבין כל תקופה כבעלת ערך מפני עצמה, כבעלת הקשר מסוים, ולכן כדי להבין משהו, אני צריך לצלול לתוך ההקשר ההיסטורי שלו, להבין את תפיסת העולם שמאחוריו, להבין את ההתנסות החיונית שנמצאת בו, שוב לא רק במובנים טכניים, אלא גם באמת להבין מבפנים. ופה שוב גדמר טוען, א', אתה לא יכול לצאת מהבועה שלך, כן, נחזור לפסימיות ההיידגריאנית הזאת, אתה לא באמת יכול להיחלץ מהמקום שבו אתה נמצא ולהבין תקופה אחרת. כי כדי לעשות את זה, צריך בסופו של דבר שוב, להאמין שיש איזשהו בסיס משותף לכל התקופות שמאפשר לי לעשות את הקפיצה הזאת. ושוב גדמר בסוף חוזר אל המושלכות של האדם שההיידגר מדגיש, ומניח שאתה לא באמת יכול לחרוג מההקשר שלך ולהבין משהו אחר. וכדי להאמין שאפשר לעשות דבר כזה, צריך תמיד בסוף להחזיק איזשהו מקום מטאפיזי של אחדות של כל בני האדם ושל כל ההיסטוריה, שאתה איכשהו בסוף כולם מושייכים לאותו שבט ומבינים אחד את השני באופן אינטואיטיבי. קראת גדמר אומר, אם אתה לוקח את הטענה ההיסטורית הזאת ברצינות, אם אתה באמת מניח שכל תקופה יש לה את המשמעויות שלה, אז גם אתה לא יכול להיות, גם ההיסטוריון לא יכול להיות מישהו שמסתכל מלמעלה על התקופות השונות ואומר, הנה פה תפסו את הדברים ככה ופה תפסו את הדברים ככה. בסוף הוא תמיד יהיה תקוע בתוך התקופה שלו, כן, הוא לא יכול לחלץ מהמעגליות שלו. אולי נבהיר את זה יותר דרך המושג הזה של המתודה. בסוף מה שהוא אומר, כל החברה האלה, כל הניסיון להבין דברים באופן מדעי, זה תמיד ניסיון להגיד, יש לי איזושהי מתודה שאם תעשה אותה כמו שצריך, אז תצליח להגיע אל ההבנה האובייקטיבית של הדבר. כן? מה זה חשיבה מדעית? בכל תחום זה יבוא באופן אחר, אבל בסוף המטרה תהיה תמיד להסיר כל מיני הטעיות וכל מיני הנחות מוקדמות, להתנקות מהסובייקטיביות שלך, מההנחות המוקדמות שלך, ולהגיע אל הדבר עצמו, בין אם הדבר עצמו זה האלקטרון, בין אם הדבר עצמו זה הטקסט של הגמרא נניח. המתודה היא תמיד איזשהו ניסיון להיחלץ מההקשר שלי ולהבין את הדבר במה שאני חושב שהוא ההקשר של עצמו, בין אם אני חושב לו בקטע פסיכולוגי או בקטע תקופתי וכו'. מבחינת גדמר, להבין את ההיסטוריות שלנו, זה שאנחנו לגמרי שייכים להקשר מסוים, זה להבין שאי אפשר לעשות את הדבר הזה, וששום מתודה לא תחלץ אותך, מזה שבסוף אתה שואל שאלות שקשורות להקשר שלך, ואתה מתעניין בתקופה היסטורית מסוימת דרך מה שמעניין אותך, זה משהו שבהיסטוריה הוא מאוד מקובל, גם לי להיות פוסט-מודרניסט יותר מדי. ואת ההנחה היא שאתה אף פעם לא באמת רואה את הדברים כלעצמם, כי תמיד באיזשהו מקום אתה מונחה על ידי מה שמעניין אותך. ואז למשל, ניתן איזו דוגמה, לא מזמן שמעתי איזה... יש דבר מומלץ באוניברסיטה המשודרת, יש שם סדרת הרצאות של בועז נוימן שמדבר על החקר השואה. במקום לדבר על השואה, מדבר על חקר השואה, כל מיני תקופות. בהתחלה חקור ככה, אחרי זה חקור ככה, אחרי זה חקור ככה. ואתה רואה שהמבנה של החשיבה ההיסטורית הוא תמיד כזה שהוא א', הוא מחפש תמיד שאלות חדשות, בגלל שככה זו ואתה חייב לחדש משות מהאלה שלפניך. וב', הוא תמיד מחפש את הדברים, כי זה מה שמעניין עכשיו. או כי מה שהיה קודם ונהיה משעמם, או כי פתאום יש לי כל מיני דגשים אחרים, ויש לי רגישויות אחרות. זאת אומרת, תמיד הדבר הזה שאותו אתה חוקר, וקצת להקדים את מה שגיא אמר איתן, הוא מגלה פנים חדשות ביחס למקום שממנו עליו אתה מסתכל. על זה עוד נרחיב, כדי להבין מה זה האובייקציה הזה שכל פעם משתנה, אבל מבחינת מה שאנחנו אומרים עכשיו, הנקודה היא שההנחה היא שאתה אף פעם לא באמת יכול לצאת מעצמך, ולכן השאלה היא לא מהי המתודה הנכונה שתביא אותי לדברים, אלא השאלה היא איך אני פועל נכון מהמקום שבו אני נמצא, שבו מושגים של המעגל ההרמנויטי הזה, זה הדברים שאני עושה לי פה יותר לפרט בהמשך. לכן בסוף מה שגדלמר אומר, שכל החבר'ה האלה שלפניו המודרניים שניסו להפוך את ההרמנויטיקה למדע מדויק ושיטתי, זה הכל היה גם מאוד קשור, דיברנו על זה קצת, לתחרות עם מדעי הטבע ולתחושה שמדעי הטבע יש להם מתודה שחייבים איכשהו לחכות אותה במדעי האדם כדי שזה יהיה רציני. והוא אומר, א', הפוך, מבחינתו מדעי הטבע זה סוג של, כמו שהאדגר תופס, סוג של ידיעה דלה ומדולדלת ביחס לידיעה הראשונית, שהיא הידיעה של האדם איכשהו תופס את העולם. ולכן מבחינתו, שוב, הבעיה, הנקודה היא לא לחפש מתודה שתוציא אותי מהמעגליות, אלא לחפש את הדרך שלי להגיע לאמת של הדברים. לכן בסוף הוא חוזר אל התפיסה, המשפט הקדם מודרני הזה שדיברנו עליו, של להגיע להסכמה עם הטקסט. כלומר, שוב, בהקשר של טקסט נגיד, להבין את הטקסט הביטוי של אמת, ולהבין איך הוא יכול להיות אמיתי בשבילי. ופה אני בשמחה יכול לחזור לניסוח הזה של הרב שגר, של להבין מה הטקסט אומר לי, שבדרך כלל אני חושב האינטואיציה שלנו זה שיש בזה משהו מאוד סובייקטיביסטי, שתקוע בתוך הפופיק של עצמו. וחלק אני חושב מה שגד אמר יכול להציע לנו, זה לתפוס את הדבר הזה לא כאיזה משהו מאוד אגואיסטי, בדיוק מחפש את מילת הגנאי הנכונה, אלא מבחינת גד אמר, אם אני תופס את הדבר הזה מהמקום העמוק שלו, לא מה הוא אומר לי באיזה קטע שבו אני משליך עליו את האינטואיציות הראשוניות שלי, אלא מה הוא אומר לי באמת, איזה אמת הוא מוסר לי במקום שבו אני נמצא. שוב אנחנו חוזרים למושג הזה של האמת התגלות, איך שהדברים מתגלים אליי, במקום שבו אני נמנח. ממילא הדבר הזה, כמו שמה הטקסט אומר לי, הופך להיות לא איזה נגזרת סובייקטיביסטית של מה שהוא באמת, אלא היא הדבר הכי אמיתי שאני יכול להגיע אליו. כן, אפילו לא רק הדבר הכי מעניין, אלא זה האופן שבו הדבר מתגלה אליי. בסוף, אם אני לא יכול להיחלץ מהמעגל, אז האמת היחידה שאני יכול להגיע אליי, זה האמת כמו שהדבר באמת פונה אליי. עד כמה שאני יכול לדעת שהדבר הזה קשור להשלכה שאני משליך ולהקשר שבו אני נמצא וכו', בסוף, חלק מה שאני רוצה להרגיש דרך היידגר וגדמר, זה את המקום שבו זה המשמעות היחידה שיש למושג אמת. כן? ואז להבין את הדבר, זה תמיד יהיה להבין מה הוא בשבילי. אבל זה עדיין הדבר עצמו, אין משהו עצמו מעבר לזה. ואדרבה, זאת תהיה ההבנה המעמיקה ביותר, בגלל שהיא זו שתאפשר לי להבין את עצמי באופן יותר עמוק, היא תהיה ההבנה הכי, הכי פוריה. נוסיף לזה עוד איזה נקודה, ואז נסכם, שגדלמר מכיל את הספר שלו, הוא מתחיל מזה, שהמתודה המדעית היא מאוד דומיננטית, וצריך להציב לה אלטרנטיבה. וחלק מהטענה זה להגיד, שוב, בעקבות אדגר, שיש תחומים שעדיין ברור לנו, שאנחנו לא מגיעים לאמת דרך מתודה מדעית, אלא דרך התנסות ישירה. ואז יש לו כל מיני דוגמאות. למשל, אומר, כשאתה לומד פילוסופיה, שוב, זו הבחנה עדינה, אבל אומר, מלמדים אותך את ההיסטוריה של הפילוסופיה, אבל זה לא לימוד היסטוריה. כן? אתה לא עובר על היסטוריה פרסוקרטים, וסוקרטס, ואריסטו וכולי, אתה לא עובר על ההיסטוריה, אתה לא לומד את זה כמראות היסטוריים של מה חשבו פעם, אלא כשאתה לומד את זה כפילוסופיה, אתה אמור להבין מה האמת שהדבר הזה מוסר לי. למרות שזה קדום, כן? אתה לא חושב על זה שכולם טעו, עד שהגענו אלינו ואנחנו לומדים איזה כסוג של היסטוריה, אני לומד מה האמת שאריסטו מוסר לי, מה האמת שאפלטון מוסר לי, זה התנסות ישירה באמת שהטקסט הזה מעביר. לכן מבחינתו זה סוג של תחום שבו האמת היא לא להבין את הדברים בהקשרה מאובייקטיבית, אלא להבין אותם כאמת שהיא אמת בשבילי. אותו דבר אומר בהיסטוריה כשלומדים אותה לפי דרכו, והדוגמה המרכזית שאיתה הוא מתחיל זה אמנות. כשוב, אני יכול להבין יצירת אמנות דרך כוונת המחבר, ואני יכול להביא את ההקשר ההיסטורי שבו היא יצרה, אבל הוא אומר, באמנות זה ברור, לפחות מבחינתו זה ברור, שיש איזשהו רובד שהאמנות מוסרת לי משהו בהתנסות הישירה, והוא העיקר. כן, אחרי כל הכוונות ההיסטוריות, בסוף כשאני שואל את עצמי מה אני חווה כשאני שומע מוזיקה, כשאני רואה איזה ציור או whatever, כשאני רואה סרט, ברור שבסוף יהיה איזושהי קדימות וראשוניות למה הדבר אומר לי, כי זה יהיה בסוף האופן שבו הדבר הזה מתגלה, זה היה האמת של הדבר באופן שהוא יותר ראשוני מכוונת המחבר, ההקשר ההיסטורי וכו'. זאת אומרת, אני לא אגיד, לפחות מבחינתו, אני חושב שזה אמור להיות ברור, שאני לא אגיד שזה רק האופן שבו אני פגשתי את זה, אלא זה יהיה האופן שבו הדבר הזה קיים עכשיו, הוא קיים כדי שיפגשו אותו, כדי שיצרכו אותו. לכן הספר שלו מתחיל באיזה 100 פלוס עמודים של תיאוריה של האומנות, שאנחנו כמובן נדלג עליהם באלגנטיות, שכל מה שנסים לבסס זה את מה זה הדבר הזה שקיים דרך האופן שאתה נפגש איתו. כן, מה זה להגיד? מה זה בכלל יצירת אומנות? איך שאתה מסתכל על ועוד יותר מודגש בדברים שאין להם אובייקט, במוזיקה, שתמיד בעצם קיימת רק כשאתה צורך אותה, כשאתה פוגש אותה. אבל מבחינתו גם ציור, זה לא החומר, זה תמיד איזושהי התרחשות שקשורה לאופן שבו אתה פוגש אותו. כל זה מין דרך שלו להגיד, יש מושג של אמת שהוא לא אמת מדעית, אלא הוא אמת שעוברת דרך התנסות, ומבחינתו את ההרמנויטיקה ואת כל התפיסה של הקיום האנושי צריך להבין דרך התחום הזה, ולא להבין את עצמנו באופן מדעי. משפט אחרון, שהוא נראה אותו שנייה, בסוף כל מה שהוא רוצה להגיד, חלק מההתנגדות שלו למתודה הזה, של להגיד, אל תיקח את הספר הזה כמתודה של איך להבין נכון, איך לפרש וכו'. מבחינתו זה הכל חקירה של מה שאתה כבר עושה. כן, מה זה נקרא להבין? מה אתה עושה כשאתה מבין? אבל כן הוא חושב, מבחינתו, זה קצת של מה שמישר אמר קודם, אולי, שברגע שאתה תבין את ההבנה שלך יותר נכון, אז היא גם תעבוד יותר טוב. אבל שוב, הוא לא נושא, בסוף, כשנגיע לסוף, יש שם משהו שהוא קצת יראה כמו הנחיות. אבל מבחינתו זה משהו שקורה בהבנה, לא יודע, תקנית, אותנטית, מעמיקה ממילא, והתמלול של הדברים לא נועד את הנחיות, אלא רק לאפשר לך להבין איך זה עובד כשזה עובד. אולי אפילו נגיד, לתת איזה לגיטימציה פילוסופית. כן, אבל זהו, עד כאן אני סיימתי, בואו ננסה לברר ולסכם ולהעיר. כן, אסף.
אני רוצה להבין, מה המקור של הכובד של הטקסט? דיברת קודם על סמכות בקישור לישיבות חילוניות, על השראה וסמכות. אנחנו לא מדברים כאן על, כאילו הנגדת את זה גם לדילטרי שראינו פעם שעברה, שמנסה למצוא את המכנה המשותף של החוויה האנושית, שמתגלה דרך המילים או דרך הטקסט של הכותב. וכאן זה משהו אחר, אם אני מבין נכון, אתה מדבר על איזה אמת שיש בטקסט כשלעצמו, וניסיון כאילו להבין אותה בממשק מולי, אבל איפה הכובד? מה זה הדבר שאני מנסה לגלות? מה זה האמת הזאת? מאיפה היא הגיעה? למה אני נותן באמון שיש שם בכלל משהו כאילו?
אני מתפתה להגיד שזה יותר יתברר בהמשך, אבל אני לא בטוח שמה שאני חושב שנלמד בהמשך לגמרי, גם הנקודה הזאת, כי נדמה לי שוב, יכול להיות שזה יתברר יותר טוב בהמשך, אבל נדמה לי שגדמר מניח שהאמת יש לה תוקף, שברגע שאתה חווה משהו כאמת, זה איזושהי התנסות ראשונית, אז יש לה תוקף, כי זה פשוט אמיתי. אבל השאלה של הסמכות היא יותר מורכבת, כי כמו שאתה אומר, אני צריך, כאילו יש איזה סוג של מעגל כזה, שבו אני מייחס סמכות לטקסט, ואז אני מגלה באמת. וזה מאשש, כן, כמו שהשגה נראה לי פעם דיבר על זה שלא צריך אמונת חכמים, כי כשאתה לומד את זה לעומק, אתה מבין שהם היו חכמים. זאת אומרת, כאילו, אנחנו חושבים על אמונת חכמים כאיזה סוג של גיבוי שניתן לטקסט שהוא לא משכנע, ואז אתה צריך איכשהו אפס לנסות להאמין בו. אני חושב שהמעגליות הזאת שנמצאת בממר הזה של הרב שגה, זאת אומרת, אם אתה לוקח את הטקסט הזה ברצינות ומנסה להבין איך זה שהוא מוסר לאמת, ולא רק אומר, אוקיי, טיפוסים מעניינים, היה להם פרספקטיבה כזאת וכזאת על העולם, אז בסוף אתה תבין למה זה אמיתי, ואז ממילא זה יאשר את הסמכות שלו. גם עוד דבר שאני חושב אפשר להגיד, ההנחה של, זה גם קצת מעגלי, אבל אולי באופן קצת אחר, ההנחה של גדמר היא שאם אני לומד משהו, זה בגלל שאני רוצה ללמוד ממנו משהו. כן, שאני לא חוקר דברים, או נגיד, הוא יגיד ככה, כשאתה מבין משהו באמת, זה רק בגלל שהנחת שיש לו משהו להגיד לך. ולכן מראש אתה נותן לו את הסמכות. אתה משקיע בו מאמץ. בגלל שאתה מאמין שיש לו איזושהי נקודת מבט עדיפה שלך, הוא יכול לחדש לך משהו. אם אני פותח ספר, זה בגלל שאני מניח שהוא יכול לחדש לי משהו, כי יש לו איזשהו אמת שלי אין. ובמובן הזה אני כבר נותן לו סמכות. האופן שבו אני ניגש לדברים, קנת גדם, זה על די זה שאני רואה אותם כסמכותיים. בהקשר הזה גם מדבר על מסורת, כן? אני לומד משהו שנמסר לי. במסורת, כי אני חושב שיש לו איזשהו ידע עדיף על שלי, כן? למה אני פונה לטקסטים מהעבר? קצת דבר שצריך להזכיר. הזכרנו שכל אחד מההרמנויטיקנים האלה יש להם איזשהו דימוי של טקסט בראש. אצל גדלמור זה הטקסטים של המסורת הפילוסופית. אני פותח את הטקסט הזה כי אני אומר, וואלה, הנה מישהו חכם, הנה מישהו שהיה לפניי ויש לו איזו פרספקטיבה יותר רחבה. שוב, בסוף ברור שאני התפרשתי במקום שבו אני נמצא. אבל אני ניגש אליו כי אני מניח שהוא אומר לי משהו. מנוגד לסוג של הבנה, זאת אומרת, אם הייתי מראש ניגש לדבר כאיזה שוק של חומר לשחק איתו, או כמשהו לבקר אותו, זה דבר שאפשר לפעמים לראות, שאנשים בעצם ניגשים לטקסט כדי לרדת עליו, תופסים אותו כנחות מהם מבחינה מוסרית, מבחינה זה, מבחינת גנדמר, אתה יכול לעשות את הדברים האלה, אבל זה לא יהיה הבנה, כן, זה יהיה איזה סוג של משהו מאוד מאוד משני, שבסוף המשמעות של בשלך היא מאוד דלה, תראו לי, זה שוב, זה דבר שקורה, גם שוב, בבתי מדרש חילונים, במקומות היותר ביקורתיים, זה כאילו התחושה שאתה מקבל, שאתה כל פעם מחפש טקסטים, נניח, מיזוגנים, כדי להגיד איך חז"ל שנאו נשים וירדו עליהם, והייתי פעם במסגרת שזו הייתה התחושה בה. באיזשהו שלב זה מאוד העיר לי, כאילו, ברגע שאתה קורא טקסט, אתה מייחס לו איזה כוח, כי אחרת, למה אתה טורח לבקר אותו? כן, כאילו, להיות ביקורתי כלפי טקסט, זה מניח שאתה צריך להיאבק בו, מופיד לך כוח, אתה נאבק בו. הרבה פעמים זה כאילו האנרגיה של קריאה ביקורתית מהקשר הפמיניסטי, נגיד. הנחה היא שאתה עובד פה עם טקסט שיש לו איזה כוח, יש לו סמכות בחברה נניח, ולכן אתה רוצה לבקר אותו כדי לערער את מה שהוא מפעיל עליך. אבל הרבה פעמים זה לא באמת, זה באמת טקסט שהוא סתם איזה משהו, איזה פסקה נידחת מהנוערה, שאין לה שום כוח, אתה נותן לה כוח בזה שאתה מפרש אותה. ואז אתה מנסה לחרוג ממנה. מבחינת גלמר, בסוף מעניין ללמוד משהו שאתה מייחס לו סמכות, כי רק ככה תוכל ללמוד משהו חדש. אז שוב, זה לא סמכות כזה הנחת יסוד, אלא משהו שהוא כן, לא הלכה לצאת במובן, אני מתכוון, נו, איך המילה הזאת? דוגמטי, כן? זה לא שאני אומר, אני לומד את חז"ל כי חז"ל ידעו את האמת, אלא אם לא הייתי מניח שאני את האמת, לא הייתי לומד אותם, כן? וזה הדבר שאני מלא נבחן, כי אם אני לא אמצא בהם שום אמת, אז אני אגיד, אוקיי, עכשיו אני יכול להגיד, לא הבנתי, ענת גד אמר, כי לא הבנתי שוב, לא הגעתי להסכמה איתם. לא משנה כרגע, אפילו אם אני אגיד שהם היו כסילים או מיזוגנים, לא הגעתי להבנה איתם, אוקיי, נסגר הסיפור, אין לי מה לעשות עם זה יותר. אבל אנחנו עוד נרחיב בעניין הזה, וזה קשור שוב לשאלה של עד כמה הוא מאפשר הבנה ביקורתית, עד כמה הוא מייצר איזשהו קניעות לטקסט. כן, עוד דברים.
לא על התוכן, רק בקשה, יהיה אפשר לעשות איזה קריאה מונחת, אם אתה כבר יכול לעשות את זה בשבילנו, לסנן את הדברים הלא מעניינים.
מה הכוונה, להביא פסקאות כאילו, כמו שעשיתי עכשיו?
לא בשיעור. נוכל לשלוח כאילו עמודים אמת ומתודה, או דברים כאלה שנוכל לקרוא.
בשמחה, אבל זה באנגלית.
אנשים שרוצים.
כן. אני גם עכשיו תרגמתי, התלבטתי אם להביא את המקור ליד.
אני מעוניין.
תשמעו, א', אני יכול לשלוח לכם את כל הספר. זה קודם.
כבר שלחת לי.
שלחתי לך, אז אני אשלח לכולם. ובהחלט, כן, אני אסגר בדיוק מה בדיוק אני רוצה לדבר בשיעור הבא, ואיך זה נמצא בעמודים, אז אני אכווין אתכם, אבל אני אכתוב לכם אולי בקבוצה אחרי זה, מבחינת התחום שבו אנחנו מדברים, נמצא באיזה 100 ומשהו עמודים, בערך באמצע הספר, שזה מה שלימדו אותי בקורס באמנויטיקה, וגם אחרי שקצת קראתי לפני ואחרי זה עדיין בסוף היה נראה לי החלק המהותי, כי זה החלק שבו גדמר פורס את גישתו. בעצם מה שעשינו היום, הקטע שבו הוא יורד על אלה שלפניו, זה נמצא קצת לפני, וזה ככה, רפרפנו על זה עכשיו, כדי להגיע לשלב שבו הוא מתחיל מהיידגר, ואומר, אוקיי, עכשיו, אז איך אנחנו מגיעים לאמת של הטקסט? זה מה שנתחיל בשבוע הבא. כן, עוד דברים. יאיר, רצית לשאול משהו? מעבר לנביחות? טוב, אז אנחנו נסתכם כאן, מקווה שזה לא היה עמום ועמוס ובולגן מדי, וכאמור, אני עוד לא יודע בדיוק איך נעשה את זה, יש לי איזה חשק כאילו ממש ללמוד אותו על הסדר כזה, אני מקווה שזה, צריך לבדוק אם זה באמת יוצא מובנה ושיטתי כמו שזה מרגיש שקוראים את זה, אני מקווה שנצליח, שוב, לא את הכל, אבל כאילו לראות את החוליות שהוא מצרף ונסות לקשור את זה בסוף, אז בעזרת השם אני אתכנן, אני אשלח לחמודים, מי שיוצא יקרא וישבור את הראש קצת על האנגלית, זה יחסית אנגלית די מובנת. ודאי בהשוואה לידיגר. זהו. תודה רבה, שער כוחכם, ולהשתמע, הצלחה לעניינים, ובעזרת השם שבוע הבא, בישיבה, הכל יהיה אחרת.
איתן, תודה.
בבקשה, להתראות יאיר.
תודה.
ביי ביי.